עכשיו ב-103 FM. ספורט עם שרון דודוביץ' וצביקה שרף.
ערב טוב לכם, שלום, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט, יום שלישי ותוכנית קדושה בפנינו, מחזור אמצע שבוע בישראל, ריאל מדריד מפסידה בכדורגל, קולות על בעלים חדשים, אולי ישנים, בהפועל תל אביב גם בכדורגל, קצת על השינויים בהפועל ירושלים בכדורסל, ועוד על המון 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 דברים, אבל לפני הכל, על אדם, בחור, פוליטיקאי, שניצח, אפשר לומר, בבחירות בשבוע שעבר, ולפני כמה ימים אמר שטויות, וידע שהוא אומר שטויות, והמציא כל מיני קונספירציות שהקטינו במובן מסוים, או שמו באור קצת שונה את הרצח הנוראי של רבין, ופתאום הוציא אתמול ספין, שכולם נוערים אחריו. וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', השר לעתיד כמובן בצלאל סמוטריץ', חבר הקואליציה העתידית בצלאל סמוטריץ', בא ואמר, אל תשימו כדורגל בשבת. הגרויס המנש, סבתא שלי הייתה אומרת, מה הוא מתערב, מה הוא מבין, מה עכשיו הוא מדליק בעירות בכל רחבי הספורט. צביקה שרף, ערב טוב, מה שלומך?
ערב טוב, ערב טוב, שרון.
אני, אפילו אני, שאני לא קופמן, מאוד מאוד התעצבנתי מסמוטריץ', תכף אני אגיד לך למה, אבל אתה בכלל, בגלל שאתה ידוע כאדם שיודע להרגיע אותי, אז בוא תן לי את משנתך בנושא הכל כך מעצבן הזה, של האיש שאין לו מושג בכדורגל, והוא גם לא רוצה להתעניין בכדורגל, ולא מבין מה ההשפעות של דבר כזה, ולמה זה רע.
והוא מזלזל בכדורגל.
מה אכפת? הוא רק השם חשוב.
כי בין ההדלפות שהיו נגדו, שבזמן הקורונה, כשהביאו לממשלה את החזרת הכדורגל, הוא אמר, מה, הדבר הזה שהם משחקים פה זה כדורגל? אבל אני לא רוצה להתלהם.
מצחיק.
אני לא רוצה להתלהם.
אל תתלהם, זה לא היום.
אני חושב ש... אמירה לא חכמה. אמירה לא במקום.
דמגוגית.
זה הדבר הכי חשוב עכשיו במדינה, אחרי שעליתם לשלטון. לפני כמה שנים, באו אז למירי רגב, ומירי רגב הייתה מקורבת לכל הגופים שרוצים להפסיק את הכדורגל בשבת, או לא לשחק את הכדורגל בשבת, והוקמה ועדת שרבי. וועדת שרבי ישבה על המדוכה, כי זה לא רק הכדורגל, כל הספורט מתנהל בצורה הזאת. והעובדה היא שלא שינו, כי הסתבר שזה לא כל כך פשוט.
אי אפשר.
וזה לא כל כך נכון, ואי אפשר. מכל מיני סיבות, בכלל, כמאמן. אי אפשר לקחת גוף של ספורטאי שמתאמן וצריך להתכונן לתחרות אחת בשבוע או לשתי תחרות בשבוע או לשלוש תחרות, ו-24 שעות קצת יותר מכניסת השבת ועד צאתה, שהוא לא יתאמן. הרי אצלנו יש גם בעיה כשלא רוצים שנשחק ביום כיפור בצדק, ולא רוצים שנשחק בראש השנה, ולא רוצים שנשחק בערב, אם גם שבתות, שישי ושבת לא נוכל לשחק, אין לנו מתי לעשות תחרויות. אבל לא רק זה, לא רק זה. יש איזשהו סטטוס קוו במדינה. עכשיו, אני אימנתי, כידוע לך, בצרפת, שהיא מדינת ספורט, ואני אימנתי ביוון, שהיא קצת מדינת ספורט, ערס הספורט. כשמגיע שם, אמנם זה שבת ראשון, פה אין שבת ראשון, אז בשבת ראשון, יש אקסלרייטינג לפעילות הספורטיבית.
כן, אבל פה זה חופש דתי, זה שם זה חופש של איסור, ופה זה חופש דתי.
רגע, אז עכשיו, הנוצרי, שהולך ביום ראשון לכנסייה, הולך לכנסייה, הוא לא אומר לך, אל תעשה ספורט, או הוא גומר את הכנסייה, עכשיו גם פה אני מכיר הרבה אנשים, שהולכים בבוקר לבית הכנסת בשבת, ואחרי צהריים הולכים לראות כדורגל, זה נהדר.
עכשיו אני אגיד לך, קודם כל, אני אגיע לסוף לפני שאני אדבר על ההתחלה. יש פתרון אחד ברור שיעבוד עליו חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ואני בטוח שהרבה אנשים ייהנו ממנו, גם על פי מחקרים זה יכול דווקא לתרום לכלכלה. תעשו יום שבתון ביום ראשון, כמו בכל העולם.
זה לא כל כך בטוח, זה יתרום לכלכלה. כי יום שישי הוא חצי יום, ומי יספוג את כל ההפסדים הכספיים האלה.
העניין, עשו שלושה ימים חופש, זה בסדר. אני אגיד לך מה, כל העולם המערבי, ואנחנו משויכים אליו, אנחנו משויכים את עצמנו אליו, יש שני ימי שבתון, ובימי השבתון יש פעילות ספורטיבית, להפך, זה חלק מהחוויה. עכשיו, קודם כל, מה שהוא רוצה לעשות, תראה, מכבי תל אביב נוסע קצת נס ציונה, מלבד שני היציאים
שהיו... מילא את המגרש.
מילא את המגרש. מכבי חיפה מול נוף הגליל שנה שעברה.
נכון.
שלוש בצהריים מילא את המגרש. אתה יודע, יש הרבה פחות אלימות במגרשים כשזה בשעות האלה. הרבה יותר ילדים, הרבה יותר משפחות, הרבה יותר נשים. עכשיו זה דבר ראשון. דבר שני, זו דמגוגיה של סמוטריץ'. למה? כי במילא אין כדורגל בשבת. דיברת על סטטוס קוו, לפני 20-30 שנה כל המשחקים היו בשבת. כל המשחקים של הליגה הלאומית וליגת העל כמעט היו בשבת. למה? כאילו הייתה תאורה, היו עושים שעות מוקדמות, שירים שרים. היום זכויות השידור, וגם הצורך הדתי, גרמו לזה שכמעט אין בשבת, אני מדבר שבת דה פקטו, לא מוצש. יש לך משחק אחד, בועחה שניים, לפני צאת השבת בשבת, וזהו, וכל שבוע מתחלפת קבוצה גדולה, אז הכל בסדר. אז פעם בארבעה שבועות, אדם דתי, שאני מכבד את רצונותיו, לא יוכל לבוא למשחק של הקבוצה שלו. ואגב, זה לא אני מונע ממנו, אלא הוא, מהבחירה שלו, אומר לעצמו, אני לא יבוא למשחק.
ומה עם הילדים והנערים והנוער והנשים? אין מגרשים מספיק, אי אפשר לעשות זה באמצע השבוע. חסר פה מתקנים במדינה.
ואם זה יתחיל משם, מהכדורגל, אנחנו, אם זה יתחיל משם,
אז כל הספורט.
ויבוא לספורט, תבין אותו דבר אחד.
חלש.
הספורט פה, החובבני, והחצי חובבני, יימחק. כי כל האליפויות סייף, וג'ודו, ולילדים, ולנוער, הכל קורה בשבת. למה? כי מרבית האנשים שמתפעלים את זה, שגורמים לזה לקרות, הם מתנדבים, הם לא יכולים לבוא על חשבון העבודה שלהם. הם לא עובדים.
אין מתקנים בשביל לעשות את זה באמצע השבוע, כאשר יש חושך בשעה מוקדמת, וכאשר זה מתנגש עם בתי ספר, ומתנגש עם כל מיני דברים אחרים. מה שבנו פה 70 שנה, הוא במחי יד רוצה, בגלל שיש לו עכשיו כוח, ובגלל שהוא רוצה
יש משחקים בשבת, יש
כולם.
משחקים בראשון, יש משחקים לכולם, והכל בסדר. אור יוזן, ספורט אחת, ערב טוב, מה שלומך?
ערב
שעות,
מספיק, שלומכם.
בסדר, לא גמור, קצת אתה טוב. בדיבורית, אתה בזה, איפה אתה בדרך למשחק?
עוד פעם אתה בצוללת.
רגע, עוד חלות, אוב אורי.
תוריד אותו, תעבלה אותו עוד פעם.
רגע, אנחנו תכף ננסה. קודם כל, אני אגיד רק תודה למי שנמצא איתנו היום בשידור, עורך שר פלסנר, אחראי על השידור ב-103, בני שאולסקי ברדיו צפון 104.5, שר בן חמו, עורכים בדיגיטל, מאורטה, עדן בן ארי וירון זאבי. אז אנחנו באמת לקראת יומיים עמוסים, דוחסים הכל כמובן באמצע השבוע, עוד קצת פחות משבועיים המונדיאל, אגב, גם מדינה דתית, לפחות סגורה, קטר, אבל מרשה לעשות כאלה דברים אחרים.
אתה יודע שיש צו מעצר בגללך שאתה מגיע לשם.
כשאני מגיע, כשאני חוזר.
לא, תזיק אותי, אני אבוא לשחרר אותך.
הם כמעט לא נתנו לי ויזה בגלל עברי הצבאי. בגלי צהל.
בגלי צהל.
החזקתי מיקרופון, הם מפחדים ממני. טוב, בוא נגיד שוב שלום. אורי, ערב טוב.
ערב טוב, עכשיו שומעים.
נהדר, נהדר. אני רציתי, אתה ממש גלשת לי לנושא השיחה. אני מכיר אותך, אתה אחד שרוצה שחלילה שלא יהיו משחקים בשבת.
כן, שוב, זה לא אפשרי, אני חושב שההתעסקות בזה היא בעצם מה שהאיש העלה את זה.
מה שהוא רצה להשיג.
בדיוק, ההתעסקות, הרי זה לא אפשרי, אין לזה התכנות, אסור גם לממשלה להתערב בכלל.
כן.
בוא נהיה רגועים, זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות כמו שהסברתם בסיבות כל כך הרבה מאוד סיבות טובות. וכמו שאמרת, שרון, שני משחקים בשבת במקרה הקיצוני, אז, יודע, לא צריך להתייחס לזה, ועכשיו, הנה, אמצע שבוע, נוסעים לירושלים, לוקח שעתיים וחצי נסיעה.
אתה בפקקים, נכון? אתה עכשיו בדרך לטדי, יש את המשחק הפועל ירושלים, מכבי תל אביב. מתי יצאת? איפה אתה עכשיו?
אני עכשיו ליד ירושלים, ונסיעה של שעה 50 מתל אביב. אני כבר ליד טדי, אני עוד רבע שעה.
אתה מבין, וזה אורי. שמגיע, הוא מגיע עם הצוות כשעתיים לפני כן, פתיחת המשחק, כן. זאת אומרת, עוד לפני שמתחילים פקקים באזור האצטדיון.
כן,
תבינו, מה זה אומר שיש משחק, ובאיזה שעה מתחיל המשחק?
בשמונה אנחנו מתחילים
את השני. אוקיי, בוא נדבר על אוהדי מכבי תל אביב הערב. אוהדי מכבי תל אביב, עכשיו זה בסדר, הכניסו מחזור את השבוע, אין ברירה, אי אפשר לפני כי אנשים עובדים, מגיעים, משחק מסתיים, 10:30 אתה יוצא מהאצטדיון, פקקים מהאצטדיון, ילדים חוזרים הביתה ב-12:30 אחת.
אני אלך את הרחוק, יש קבוצות צו פיוס, בהחלט מבורך, אחת מהם במעלה אדומים. אם ילדים ביום חמישי הולכים לשחק מול הפועל מעלה אדומים, צו פיוס, זה שעתיים וחצי, 3 שעות נסיעה מתל אביב.
והחזור.
ההורים לא יכולים לבוא, כי יש עבודה, הילדים, אתה יודע, כל הבית ספר, כל היום שלהם הולך, זה מאוד בעייתי, ובכל העולם משחקים בימי החופש, בימי השבתון, כל העולם יש שני ימי שבתון, גם אצלנו ימשיכו לשחק ביום השבתון, לא יעזור כלום.
טוב,
לכן אני לא מודאג.
אז האמת, היה יכול לחסוך לנו את זה,
שיחה של המשפטות. גם התערבות פוליטית תגרום לזה שפיפה, פיפה יכולה לפסול את, בכלל את ישראל מלהשתתף בכל
הסיפור. טוב, אורי, בוא נדבר על כדורגל שספונטריץ' יכול גם לראות וליהנות ממנו, והאם הוא הולך ליהנות היום במפגש בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב?
לדעתי כן.
כי ידוע שהוא רואה את כדורגל מושבע, שהולך היום גם לראות את המשחק.
בוודאי, הולך כל שבת למשחק, וזה מה שמעניין אותו, טובת הכדורגל וטובת הספורט.
כן.
אבל עכשיו ברצינות, חבל שאין הרבה אנשים שמעניין אותם טובת הכדורגל וטובת הספורט, אבל ספציפית למשחק הזה, אני חושב שהולך להיות לנו משחק מאוד מעניין, מצד אחד הפועל ירושלים, הפתעת העונה ללא ספק, עושה גם טקס לפני המשחק לשחקני עבר, ומכבי תל אביב שמגיעה, אני יכול להגיד, בסוג של משברון ראשון העונה, אחרי הופעה רעה מאוד מול ציונה, ושני הפסדים למכבי חיפה והפועל באר שבע שהיו בתחילת הדרך. אני חושב שאיביץ' בבעיה, ויהיה השאלה לגבי היום, האם הוא משנה מערך, האם סוף סוף בעצם עושה מה שכולם מצפים שהוא יעשה, ויעבור
לעבור שם. אל תזרקו את הכל על המערך. המערך הוא נכון.
קודם כל המערך נכשל בבחירות האחרונות, בוא נתחיל את זה ככה.
יש דבר כזה?
כבר אין מערך.
לא, היא רוצה להיות ראש ממשלה.
תיקה, אני מסכים איתך.
השחקנים...
המערך הוא בעצם סוג של מין אלמנט שמרכזים בו המון דברים, אבל בעצם מה שנכשל זה בניית סגל לא נכונה, להביא מכל עבר ליד ולא מה שצריך.
יש לי ויכוח.
והמון המון דברים לא טובים. מכבי דלי ציפתה להיות בשלב הזה, לפחות משחק מעל מכבי חיפה, היא מוצאת עצמה, יוצאת לפגרה,
אבל רוב השחקנים נמצאים לא בכושר. החיזוק לא הגיע, התוכניות גם להחתמת שחקנים, דור פרץ ויונתן
כהן, מה זה חיזוק לא הגיע? עדיין הסגל של מכבי תל אביב,
אני לא יודע.
אם הוא לא הכי טוב בליגה, אז הוא לא רחוק במקום ראשון.
אני לא יודע,
על
הנייר.
מה זה לנייר? אבל זה מה שהביאו.
כשמכבי חיפה איבדו את פלניץ' ולא מרצון, תוך שבוע היו שני בלמים טובים. זה העובדה. עם זה אי אפשר להתווכח.
אורי, מכבי תל אביב מתנהלת בשנים האחרונות.
יפה, הניהול המקצועי, וזה לא רק ניהול מקצועי, זה הניהול כולו נרדם.
ואגב,
יש
אצטדיון
עם 29 אלף איש, ואין בעיה של כסף, ומיץ' באמת רוצה שיהיה דרך. האנשים שנמצאים פה בארץ, ואנשים שאמונים על הדבר המקצועי, אין להם את החושים של ניהול ספורט, כדי שמכבי תהיה מה שהיא צריכה להיות.
ואני מסכים איתך, אני יכול להגיד...
מהרגע שאיביץ' עזב בפעם הקודמת, לא הצליחו עם הבאת מאמנים אחרים, לא הצליחו להביא זרים אחרים, השחקנים שגדלו בנוער או לא גדלו בנוער, לא השתלבו טוב, יש היום פה שני שחקנים, טורג'מן ורוי רביבו, שלא שיחקו דקה, אם הקבוצה לא טובה, למה לא נותנים להם לשחק? לפחות ירוויחו דורות.
יש הרבה מאוד שאלות לגבי ההתנהלות של מכבי תל אביב, מי בוחר ניר ביטון הגיע שזה רכש טוב לכשעצמו.
איך פריצה ברח? איך פריצה ברח?
פריצה כי היה ברור ששחקן ברמתו זר לא יישאר חלוץ שלישי במכבי תל אביב.
מה זה ברור? אבל
מה יש לו להישאר חלוץ שלישי פה?
אבל אי אפשר שהוא יברח. מה זה?
אני חושב, אורי, שדוגמה אולי נכונה לדברים שצביקה אומר, זה סוגיית יונתן כהן. אוקיי, יונתן כהן שלקח... לכולם היה ברור שהוא יגיע, וזה היה, אני לא יודע, עוד 50 אלף, פחות 50 אלף, העניין הזה, הסעיף הזה, וזה התעכב, ועוד שבוע, ועוד שבוע, ומה שקרה זה דבר כזה, למכבי תל אביב היה חוסר בתפקיד הזה, וזה התעכב עוד ועוד, ומנגד, יונתן כהן כבר הבין לאן הוא הולך, וכנראה, ואנחנו מבינים את זה מהדיווחים, כנראה אולי פחות התאמן, אולי פחות היה בחושר, הגיע לפה בעודף משקל, הגיע לפה לא בחושר, ובמשחק האחרון הם לא מצליחים לנצח את הסטיון, הוא נכנס 8 דקות אחרונות.
מכבי תל אביב
בנויה... אבל לא רק זה, אתה רואה, תיקה, אתה רואה גם את דור פרץ, גם הוא חזר מאיטליה, והוא נראה כמו הצל...
כי שניהם לא עשו הכנה לעונה, זה א' ב' של מאמן, של שחקן אחרי שלא שיחק בליגה האיטלקית שנה, ולא שיחק בליגה האיטלקית שהשנייה, ולא עשה הכנה לעונה, זה עוד יותר קשה.
אבל אני רוצה לקחת למשחק מול הסטיון, אני חושב ש אתה יודע, כמו ששרון אמר, מערך לא מערך, איביץ' שיחק מול נס-ציונה עם שלושה שחקני התקפה טבעיים בלבד, אוסקר ושני החלוצים, והוא, אחרי שאוסמן הורחק, הוא נשאר עד דקה 62, כולל אחרי השוויון של נס-ציונה, עם שלושה בלמים ושלושה שחקני התקפה עד שהוא עשה את החילופים. אתה יודע, זה היה באמת תחושה שכאילו הוא אומר, אני עושה פה בכוונה, אני לא מה, אני, אתה יודע, זה היה מאוד מוזר לראות אותו נשאר ככה עם השלושה שחקנים האלה, בסדר, עד שהוא עושה את השינויים.
אבל הוא רצה, הוא רצה שלוש נקודות.
הוא לא אוהב את הקבוצה שלו, צביקה.
עכשיו אני אתן לך אבל דוגמה אחרת מקצועית. מי בועט העונשין של מכבי תל אביב?
פנדל או...
עונשין, עונשין.
ערן זהבי.
אני לא בטוח, אבל...
הוא בעט הביתה, מול הציון היה לו ביתה מ-18 מטר, והוא בעט אותה.
בסדר. אז יונתן כהן, כמו שאני זוכר אותו לפני שהוא נסע, אני לא יודע מה קרה איתו באיטליה, היה אחד מבועטי העונשין הטובים. עכשיו, כשמכבי תל אביב הובילה בשנה שעברה 1-0 על מכבי חיפה, בדקה ה-90 ניגש שרי לביתת העונשין ובעט.
נכון.
השנה באשדוד, דקה לסוף, בעט עונשין חוזז. אתה מבין? בקבוצה צריך שיהיה מישהו שיודע לראות עונשין, זה מתוך ראייה מקצועית, זה צריך להיות מתוך ראייה מקצועית של בניית הקבוצה.
אז אני רוצה אולי לקחת מה שצביקה אמר ולשאול פה שאלה, יש צביקה, ראית פעם,
ואני לא שונא מכבי, כולם יודעים,
הייתה פעם סדרת מערכונים, אתה זוכר שנקרא ישראלים עם שלישיית מקשור, אתה זוכר? היה שם קטע שבא לקנות פלאפל, אוקיי, והוא רוצה גם לשתות משהו, הוא שואל אותו מה אתה רוצה לשתות? הוא אומר לו תפוזים, אז תפוחים, אז קולה. אז הוא אומר לו חבוב, אתה תגיע מתישהו לענבים? אז בוא נגיע לערן זהבי, אורי, ונדבר עד כמה הוא אולי מפתיע לרעה, ועד כמה זה משמעותי בתוך החוסר יכולת הזו כרגע של מכבי בתל אביב. אולי אנחנו נותנים לזה יותר מדי משקל.
לא, אני חושב שזה מאוד משמעותי. קודם כל ההגעה שלו קפתה בעצם את המערך, הוא שחק עם יובנוביץ', שחקן שנרכש בהרבה כסף, ואפילו שחק בנבחרת סרביה, כנראה לא יהיה במונדיאל, אבל שחקן, אתה יודע, שמכבי תל אביב רוצה להשביח ולמכור. וזהבי, ואז, אתה יודע, הוא נראה שכל הזמן חסרה לו חצי שנייה, וברמות ה... אתה יודע, זה היה האיכות שלו, הוא לא היה עובר שחקנים, הקבלת החלטות שלו הייתה טובה, הוא היה מקבל החלטות מהר, וכל הזמן נראה שחסרה לו חצי שנייה, וזה מאוד משפיע על מכבי תל אביב. ולדעתי, אני גם שומע אותו מתראיין, אני חושב שהוא לא... הוא לא בדיוק שם, הוא לא מבין בעצם שהוא כבר לא אותו שחקן שהוא היה, אתה יודע מה, אפילו עד לפני יותר, קצת יותר משנה, זה לא אותו דבר, ואתה רואה אותו במשחקים, הוא הרבה פחות חד, וזו הייתה הגדולה שלו, הרי הוא שחקן על, הוא היה עם קילר אינסטינקט ליד השאר, והחצי שנייה הזאת היא קריטית, אתה רואה המון טיפוסים שלו שלא ראית בעבר, היה לו אחוז ניצול מצבים מטורף, זה פחות קורה לו, וזה מאוד משפיע כמובן לכל הקבוצה, כן. כי הוא הדמות הכי מרכזית, והשחקן, אתה יודע, החזרה שלו, ואם אנחנו זוכרים את המשחק מול פסו בעונה שעברה שכל הקהל שר לו, ובצדק הוא הרוויח את זה, הוא גדול שחקני מכבי תל אביב בדור האחרון, אז החזרה שלו בעצם היא סוג של עול על הקבוצה, וגם, אתה יודע, פוגעת ביובנוביץ', שניהם בעצם דורכים אחד לשני על הרגליים, כי הם משחקים על אותו תחקיד.
אז לסיכום אורי, רק לגבי הערב, אתה חושב שהפועל ירושלים יכולה לעשות למכבי תל אביב מה שעשתה למכבי חיפה, או שאולי הפועל ירושלים כרגע טיפ-טיפה אחרי השיא שלה, זאת אומרת, אולי טיפה מצטה את יכולת הפתיחה הנהדרת שלה?
אני חושב שהפועל ירושלים תקבל היום את גיא בדש חזרה כסף משמעותי, היא יכולה לעשות לא מה שעשתה למכבי חיפה, סיטואציה שונה, אבל אני חושב שהמשחק תלוי קודם כל במכבי תל אביב, איך היא תגיע למשחק, ומה איביץ' יעשה, היא קבוצה הרבה יותר טובה, היא קבוצה חזקה, אני לא יודע אם היא תלחץ, איביץ' לא תמיד לוחץ גבוה, אבל הפועל ירושלים יכולה להציע, היא קבוצה טובה, מגיעה נינוחה, יכולה לנצח כל משחק, אבל עדיין, מכבי תל אביב, מבחינתי, שוב, עם חומר השחקנים הזה, ולא משנה, כמו שצביקה אמר, באיזה מערך, אמורה לנצח משחק הזה, בטח אחרי שהיא מגיעה, אחרי שתי, שני משחקים שהם סוג של מפלות מבחינתה, זה בבאר שבע. ובטח זה שבבית.
אגב, רק שאלה, גלוך אמור לשחק היום, לפתוח?
מי?
גלוך, אוסקר גלוך.
אף אחד לא יודע.
אני, קודם כל אני מקווה...
לא, פשוט אני עושה הרכב בפנטזי, אז אני פשוט...
הוא השחקן שמבשל הכי הרבה, כובש הכי הרבה, הוא יעצר הכי טוב, ואני חושב שהוא אמור, אתה יודע, אם אני הייתי קובע ברור שפותח, אבל תכף נדע.
טוב, יש לי רק הערה, ידידי רן מילובני, ביקש להעיר לי, עונשין זה רק פנדל, והכוונה היא בעיטה חופשית, לבעיטות חופשיות, וזה נכון, מצב נייח.
אורי אוזן, ספורט אחת, הערב ב8:15, הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב, בספורט 4 כמובן, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ביי ביי. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מחר, על הדרבי החיפאי, מכבי מול הפועל, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לשלומו וייס, וואלה ספורט, אהלן שלומו.
אהלן, ערב טוב.
מה העניינים? תקשיב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יואב קץ, איך אתה אוכל אותו?
אני
שאלה גדולה.
אפילו אני צוחק מהשאלה, סלומו.
לא, כי באמת, אני אהיה עצוב ביום אם הוא יצא מהכדורגל הישראלי, אבל אתה פתאום, למה הוא פתאום מחליט להתיישב במסיבת העיתונאים לקראת הדרבי? מה יום מיומיים?
אתה יודע, פעם, פעם, כשלא היה רדיו, תוכניות ספורט כאלה, ולא היה אינטרנט, היה בעיתון, כותב שרון נחר, אנחנו נדפוק את הפועל, היינו לוקחים את העיתון הזה, תולים אותו בחדר הלבשה, כדי להכניס מוטיבציה לשחקנים. עכשיו, מה שהוא אומר, יואב קטרמר, הוא מנצח את הדרבי בטוח, ברק בחר יכול להשתמש בזה, כדי להכניס מוטיבציה לשחקנים.
כן, שלמה.
לא, קודם כל מה שצביקה אומר זה נכון, גם עד לא מזמן, זוכר לפני 8 ו-10 שנים היו תולים את העיתונים, ואלי גוטמן היה תולה בחדר הבושה, אני זוכר הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה את המקומונים של חיפה.
היום אתה תולה ציוצים.
בדיוק, היום אתה שם במקרן. אבל כן, מתי שיואב קץ בארץ במסיבות עיתונאים, אחרי משחק, לפני משחק, מיוחדות, לא מיוחדות, מתי שיואב קץ בארץ הוא מסיבות עיתונאים, זה חלק מהבן אדם, כשהוא בארץ הוא רוצה להשמיע את קולו, הוא רוצה שיצטטו אותו, הוא רוצה שידברו איתו.
הוא לא נחת, הוא כבר מופיע בכל תוכניות הרדיו והטלוויזיה.
בדיוק, זה יואב קץ לטוב ולרע, וזה מהבחינה הזאת, זה בדיוק, אני יכול להגיד לך שאתה יודע, שאלות מקצועיות שכשאלו, ראיתי קצת חוסר נוחות אצל כל האחרים, כי... אם שואלים, אז תשאלו שאלות לא מקצועיות את יואב, אבל זה יואב קץ לעניין הזה, מבחינת הדרבי, אני חושב, אני נצל את הבמה מאוד מאוד גדולה הזו של הרדיו, גם לקרוא להרגעת הרוחות, אתה יודע, מי שמחוץ לחיפה לא מבין שהרשתות...
מה קורה? בוא ספר לנו, אנחנו לא...
הרשתות בחיפה בוערות לקראת המשחק הזה, כזכור לכולם היה את אירוע גניבת הדגלים של אולטרס הפועל חיפה לאולטרס מכבי חיפה, ויש הרבה מאוד מתיחות לקראת הדרבי, גם המשטרה...
היה אירועים שנסעו ותקפו את אוהדי הפועל חיפה בבולגריה, את אוהדי הפועל חיפה של הכדורסל,
בבולגריה,
והשבוע גם שיצאו מהכדורסל, ואני מתחנן, פלל שלא יהיה מחר קרבות שלא קשורים לכדורגל במגרש, הולך להיות שם, אני לא יודע מה.
כשמדובר כל האולטרס האלה, ברובם, זה ילדים.
אבל בסדר,
אתה
הולך למגרש לראות כדורגל, ואתה חוזר או בזנזנה או באמבולנס.
שחושבים שהחיים זה איזה משחק מחשב, שחררו, תעודדו, תעשו יופי ביציאה, מה אתם עם המשחקי כבוד והכוח האלה, גם הפועל חיפה מה שהם עשו, גם מכבי חיפה, אתם לא חיים באיטליה, אבל צחקו אותה.
אז אני יכול להגיד לך שאני רציתי מאוד לראות את המועדונים יוצאים כהודעה רשמית, זה לא קרה, אז אנחנו קוראים, בואו נרגע, זה רק כדורגל בסופו של דבר, ובואו נקווה שמבחינה הזאת הדרבי יעבור בשלום. מבחינת כדורגל מקצועית, הפועל חיפה מגיע במצב רוח הרבה יותר טוב ממה שהייתה לפני שבועיים, 4 נקודות מתוך 6 האחרונות. רוני לוי סידר, לפחות מבחינת מחויבות, השחקנים רצים הרבה יותר, ההגנה הרבה יותר רציבה, והפועל חיפה תגיע מחר לסגור, היא לא תגיע ל-5-0 שהסתפגה שנה שעברה שהיא הגיעה לשחק כדורגל, היא תגיע לסגור, היא תגיע למעברים, רוני לוי זה מה שמדבר עם השחקנים. מכבי חיפה מנגד הצליחה בתכנון של ברק בכר של כל השבוע, היא הצליחה כי הוא הצליח לנצח את טדי כשהוא נותן מנוחה מוחלטת לאלי מוחמד, מוחלטת לדילן בטובינסיקה, 45 דקות בלבד גם לפייר קורנו, גם לשרי, גם לאצילי, כולם אמורים לשחק מחר, אז מהבחינה הזאת זה הצליח לו, ומכבי חיפה באה באמת, מבינה את גודל המעמד, מבינה שזה דרבי גם בשביל הקהל שלה, ואני צופה שיהיה משחק טוב מאוד, בוא נקווה שזה רק יהיה לדשא.
יואב קץ אמר אתמול, אפרופו, למה התחלתי עם יואב קץ? כי הוא באמת אמר שהוא חושב שיכולים לנצח, וזה בסדר שכמובן הוא אומר את זה.
אנחנו ננצח.
אנחנו ננצח. עכשיו, כמובן שמכבי חיפה עדיפה, אבל צריך לשים את הדברים על השולחן, וגם אולי בגלל זה גם השינוי המקצועי שהיה, תקנתי אם אני טועה, אבל אני חושב שאם אני מסתכל על הסגל של הפועל חיפה, אני חושב שהוא הרביעי בטבעו בליגה, ולכן יש הרבה למה לעבוד בהפועל חיפה, ויש פה פוטנציאל גדול לרוני לוי כן לעשות עונה טובה.
קודם כל, מבחינת שכר שחקנים הוא רביעי, זה חד משמעית, זה עובדה.
אז זה כבר...
מבחינת הפועל חיפה נפלה, זה משהו שלא קורה בכל עונה, זה קשה שזה יקרה, נפלה בכל הזרים כמעט. אפילו בכולם, אפשר להגיד. 6 זרים חדשים הגיעו, אף אחד מהם לא בולט עד היום, במשחק האחרון היה רק זר אחד שפתח, מחר להערכתי אחד קווה מיקוי בטוח, יפתח אולי גם קמרה, אז יהיה גג שניים, אבל הפועל חיפה נפלה את כל זרים, מבחינת סגל ישראלי, אני מסכים איתך, יש לה סגל ישראלי אולי הכי טוב שהיה לה בשנים האחרונות, חתם עבד אל חמיד.
אבל הזרים, הם נפלו עם הזרים.
חד משמעית,
אני אני אגב מאמין מאוד ברוני לוי, אני חושב שהוא מאמן טוב, סתם נטפלים אליו בכל מיני דברים.
הוא פחות מתחבר לקהל, זה
בסדר, גם בבית ירושלים הוא עשה עבודה טובה, וגם בבאר שבע הוא עשה עבודה טובה, אבל בסדר, אז אני חושב שהוא יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך להחליף 3-4 זרים בפגרה.
בינואר, כן, גם זה בשיחות עוד לפני שהוא חתם, הובר לו שהוא יוכל להביא 2-3 זרים חדשים, חד משמעית יוחלפו בינואר 3 זרים, אבל כן, שלד ישראלי באמת יש טוב בהפועל חיפה, צריך להגיד, לירן סרדל, חנן ממן, אלון תורג'מן, חתם עבד אל חמיד, לא הייתה, זה שחקנים שעד לפני שנתיים שלוש היו בגדולות, יש סגל ישראלי טוב, והוא מתאים לרוני לוי מהבחינה של משחק מבוקר, לצאת למעברים, זה משחק שמתאים לסגל הזה.
שלמה, היית במשחק בירושלים? אז עכשיו תשמע, אני שמעתי וקראתי ומי אתמול את הסיפור של המיקרופון של מי שאמור שיהיה לו אחריות שהוא עם המיקרופון, כי אתה יודע, לפי חוקת האצטדיונים צריך שתהיה מערכת כריזה כדי להרגיע קהל, כדי להגיד לפנות
גם להתקן מקבש, מצהוב.
אני לא יודע אם היה פה היום קופמן או היה מתקיף את המוצר, אני לא יודע מי זה המשקיף, אם הוא אחראי מטעם המנהלת או מטעם ההתאחדות. משקיף שלא שמע, שילך לרופא אוזניים.
כן, אבל
שילך מחר ברופא אוזניים, לפעמים שולחים אותך למעבדה.
הבעיה זה מועדון שמשתף עם זה פעולה. הבעיה זה המשקיף.
איך יכול להגיד שהוא לא שמע את זה?
בסדר, זה גם נורא.
דיברת על העיתונים לפני 10 שנים.
נו.
אני חושב שגם אם הוא לא שמע, הוא בעידן שאפשר להשיג רוחות.
לא, אתמול 10 דקות אחרי שזה קרה, זה נכנס לקבוצות וואטסאפ שלי.
בכל הטוויטר, בכל מקום זה היה, אבל בסדר.
בדיוק, אז אני אומר, אפשר להשיג רוחות, יש סרטונים שרצים.
הוא לא שמע.
אני שמעתי סרטונים שלא על אבו פאני, אבל שכללים במערכת הקריזה, עדיין זה לא משהו שאמור לקרות.
גם התובע לא שמע?
הוא לא ידע.
התובע אומר, אין לי ראיות.
אין לו ראיות,
שלח לו. פורנזיות,
פורנזיות.
אבל צריך להגיד שביתר עומדת לדין על העניין הזה שבכלל אוהדים השתלטו על מערכת הקריזה.
כן, מה זה שטויות? מותר לקלל, זה בסדר.
מותר ביציע להתארגן מקלות, אבל לא על ידי הכרוז.
בסדר, שלמה וייס.
לא, זה לא הכרוז, לא, לא. צריך לשים את זה, זה לא הכרוז. זה אוהדים שירדו וקרו והתחברו למערכת הקריזה באישור בידה.
כמו שהם משתלטים על הקריזה, ככה הם משתלטים גם על המועדון. שלמה וייס, וואלה ספורט, תודה רבה לך.
תודה.
ביי.
טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הפועל תל אביב, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאמיר לובין, שעבר יושב ראש הפועל תל אביב ואוהד הקבוצה לאורך כל השנים. ערב טוב אמיר.
ערב טוב לכם.
מה שלומך?
אוהד הקבוצה, הפועל רץ לו בדם.
זה נכון.
יש לו דם אדום.
אני מכיר אותו 40 שנה.
אמיר, מה שלומך?
מעולה, תודה.
קודם כל, לפני שניגע קצת בענייני היום, אתה רואה כמובן מהצד כאוהד. אני אגיד לך מה אני שומע מאוהדי הכדורגל והפועל תל אביב. אומרים, לפחות יש את הכדורסל.
אנחנו באמת, בוא נגיד לך, פעם ראשונה שעשינו מנויים גם בכדורגל וגם בכדורסל. אנחנו מאוד נהנים בכדורסל. כדורגל לצערי עם כל העונשים, אנחנו בשבת האחרונה נסענו לאשדוד לצפות בקבוצה. לא היה מדהים. אז מתנחמים בכדורסל שוב ביום ראשון.
כן.
לא תמיד זה יום ראשון, זה ימים אחרים, אבל זה בסדר.
עוד מעט גם לא יהיה.
יש גם אירופה.
עוד מעט לא יהיה לך בשבת, זה בטוח.
גם אירופה, ועוד מעט יקחו לך את השבת.
כן. תגיד, אמיר, אנחנו שומעים עכשיו על העניינים שעולים וצפים שוב לגבי רוכש עתידי ובעלים חדש, ומי יקנה את הקבוצה, ואם קירו ניסנוב או לא, והיום עלה עוד שם, שם חדש ישן, אלי טביב. אתה חושב ממה שאתה שומע שזה בכלל ריאלי, ואם כן, האם זה נכון?
תשמע, א', אני לא בתוך הפרטים של המסע ומתן, אני לא יודע אם הייתה או לא הייתה פגישה, אני יודע דבר אחד. לאוהדים של הפועל תל אביב, אני בתוכם, נמאס מהבינוניות, זאת אומרת, אנחנו, או במינוס אפילו, אנחנו בכל זאת מועדון גדול, עם הרבה קהל שמגיע, כולל לאשדוד שבאמת הגיעו אלפי אוהדים, וכל מי שיבוא ויוכל להצעיד אותנו לא למקום חמישי-שישי, אלא יבוא בן אדם, אם זה אלי תביב, אם יחליט שהוא, אלי תביב יכול, אם הוא רוצה, בוא נאמר ככה, מבחינת הסיפורים על היכולת הכלכלית שלו, הוא מסוגל אם הוא רוצה. יבוא בן אדם שיחליט שהוא רוצה לבוא ולהשקיע מיונו, ולהעמיד קבוצה שתהיה ראויה להתחרות על כל התארים, אנחנו, אני לפחות אקבל אותו בזרות.
אבל את אלי תביב כבר גירשו פעם אחת.
תשמע, אני יכול להגיד לך דבר כזה. אני הייתי...
אין לי שום דבר נגד אלי תביב, הוא איש נחמד, הוא גם מבין כדורגל, אבל גירשו אותו.
אני לא דיברתי עם אלי תביב, אני בטח לא בא להגן על כל מה שנעשה בעבר, לא שהוא עשה ולא שעשו לו. אני יכול להגיד לך דבר כזה. אני הייתי ממתנגדיו הגדולים, הייתי עם מוני הרי, כמו שאתם זוכרים, כן. ובאמת עשינו הכל על מנת שהקבוצה תישאר אצל מוני. יחד עם זאת, ולמרות הכל, כשאתה מסתכל עכשיו על הקבוצה ומצבה הנוכחי, צריך להגיד דבר כזה, החבר'ה, הילדים שלי או ילדים בני, אני כבר לא יודע מה כמה, לא ראו ניצחון בדרבי. אז ניצחון בדרבי זה דבר קטן, ולהילחם על מקום באירופה זה דבר קצת יותר גדול, או הפוך, אבל הגיע הזמן שיבוא בן אדם, לא משנה עכשיו,
להפועל תל אביב, היו מסעות מופלאים באירופה, מה? יש ילדים שלא ראו את זה.
אני חייב להגיד, אמיר, אני נורא נורא מופתע. זאת אומרת, אדם הרע שהיה כל כך בין האוהדים לבין אלי תביב. אני מדבר על ההרשעה של תביב, אתה יודע, על האוהד הפועל. אגב, שגם האוהדי הפועל עשו דברים לא לעניין בכלל, אתה יודע, שצבעו על ביתו, חלק גם יכנסו לתוך הבית, שזה גם מעשי פסול. אז מה, שוכחים הכל? העיקר שיבוא מישהו בעל ממון?
תשמע, אני מדבר אך ורק בשם עצמי, אני לא מייצג...
ובגלל זה אני פונה אליך, אני אומר שאני מופתע פשוט.
אני מדבר בשם עצמי, אני אומר שבאמת הגיע הזמן שאם, ואני לא יודע איך אפשר לעשות את זה, כן? יוכח שבן אדם רוצה להגיע, לא משנה מה שמו, ויראה שהוא רוצה ויכול להציד את הפועל, לא שנה, לא שנתיים, ולמכור ולברוח, אלא הרי רצינות שרוצה לבוא ולהישאר ולהשקיע הרבה מיליונים, עשרות מיליונים, אוקיי? כדי להתמודד על אליפות, להתמודד על גביע. לא, אני לא יודע אם הבן אדם הזה הוא אלי תביב, אבל כשיבוא הבן אדם הזה שירצה לבוא ולהשקיע את הסכומים האלה, אני אומר שוב, לא שבסוף העונה נגיד הגענו להישגים ופלייאוף עליון, אלא להתחרות על תארים. אנחנו הפועל תל אביב, בוא, זה טירוף, זה כבר נהיה מוגזם, אתה יוצא ממשחק, ובאשדוד, הפסדנו 1-0, דקה האחרונה, אומרים מה, היה בס, אבל ניצחנו בקהל, אז ניצחנו בקהל, הקהל של הפועל תל אביב תמיד יהיה מספר אחת, אבל הגיע הזמן שננצח גם במגרש, ולקהל הזה מגיע שיהיו הישגים. מי שיביא לו את ההישגים האלה, אני מראש מצדיע לו ומאחל לו בהצלחה.
אבל אולי אמיר ישתנו הזמנים, והפועל תל אביב שהייתה, שעדיין אחד המועדונים הגדולים בישראל, ואחת הקבוצות הגדולות בישראל, בטח היסטורית, אולי הזמנים השתנו, והיום לאנשי ממון גדולים, עדיף ללכת למכבי תל אביב או מכבי חיפה, אפילו להפועל באר שבע שמתחיל להיות שם קהל גדול, ואתה מייצג, אתה יודע, גם זה משהו שהוא גם בא לייצג חבל ארץ נגיד בישראל, והפועל תל אביב אולי כבר אין לה את הסקס אפיל של, של, של העבר. אני זוכר ימים שעוד יצא לי לסקר כחייל צעיר, שרומן אברמוביץ' היו דיווחים על כך שאולי הוא יקנה את הפועל תל אביב. זה רחוק משם.
נכון, זה רחוק משם, אבל זה רחוק כי זה התרחקנו פשוט בגלל סדרה ארוכה של כשלים שהביאו אותנו בעצם למצב שהפכנו להיות קבוצה בינונית מינוס, אבל אם אני אומר לך שאם היום היה בא בן אדם כלשהו, כן שם כסף, כן משקיע, כי הפועל תל אביב עדיין זה סמל לדו-קיום, והפועל תל אביב יכולה בקלות לבוא ולמלא את בלומפילד במינויים ברגע שיבוא, אם היום במצבנו נמכרו כ-9,000 מינויים, תחשוב מה יהיה אם תהיה קבוצה שגם תתחרה. לכן כל האווירה, לדעתי כל האווירה סביב הקבוצה תשתנה. זה נכון לגבי הקהל שהרבה פעמים אני שומע תלונות לגבי התנהגות כזו או אחרת. זה נכון לגבי הכל. לכולם נמאס מלהיות בינוניים, נמאס להגיע שהישג יהיה לאורף עליון. זה מאחורינו. בוא נסתכל קדימה. יבוא הבן אדם אשר יבוא, יגיע...
כרגע נלחמים על ירידה.
לא, אבל אני מניח שהם יהיו יותר, אז תרפץ' מאמן מעולה.
אני מסכים, אבל בינתיים הם בלמטה, בין שלוש קבוצות אחרונות.
בינתיים, המאמן מעולה, כולם מעולים, ואנחנו על הפנים.
כולם מעולים.
טוב, אבל בסדר, אני לא אשאל אותך אם אתה אופטימי, כי אתה עוד הפועל, אתה סורך להיות אופטימי.
נכון, אני לא, אני, כמו שאני לא אופטימי פה, אני יכול להגיד לך שאני מאוד מקווה שיקרה איזה נס, ויגיע בן אדם, ישקיע, אבל להגיד שאני אופטימי, אני לא, בוא, אני לא רואה את אלי תביב קונה את הקבוצה, אני לא רואה בן אדם שמגיע ומשקיע את הסכומים שצריכים על מנת שנוכל להילחם.
גם בעייתי שמישהו עמיד יגיע לקבוצה, כשאנחנו רואים שכל בעלים, גם הקהל מנסה להניס אותו, ולא החלקים הגדולים, אבל מגיעים, מפגינים מחוץ לבית של המנכלית או של הבעלים. זה גם חלק לא נעים, גם אפילו כשמפסידים, זה לפעמים נדמה מהצד שאולי עובר את הגבול.
ועשו את זה גם לסגול, לסגול ששם המון כסף.
נכון, אבל אני אגיד לך דבר כזה, כשהגיע מיץ' למכבי תל אביב, אז גם כן בתחילת הדרך היו עודים שאמרו כך או אחרת, אני אומר לך כזה דבר, הקהל של הפועל תל אביב הוא קהל נפלא, הקהל של הפועל תל אביב מחכה שיגיע בעלים, אוקיי, ואני משוכנע שכשיגיע אותם בעלים, שיגיד להם תקשיבו טוב, התפקיד שלכם זה רק לעודד ביציאה, אני אדאג להביא לכם אליפות, אני אדאג להביא לכם לפחות את המקומות 1-3, אוקיי? אף אחד לא יבוא, אף אחד לא יקלל, גם בהפסדים, כי דווקא בשעות הכי קשות, הקאט של הפועל תל אביב תמיד היה שם ועוד את הקבוצה שלו.
טוב, אני חושב שהגענו למסקנה, צריך שיבוא אדם עמיד, רציני, ועדיף שלא יגור בארץ, שיחיה בחול, ואז גם אי אפשר לבוא אליו לביתה. אמיר לובין, לשעבר ושבר שפועל תל אביב, תודה רבה לך ושיהיה בהצלחה.
תודה לכם.
שיהיה לכם ימים יפים. טוב, עכשיו אנחנו עם הווינר.
לא תשלח.
איך תיקח?
טוב, אז אנחנו נתחיל עם המשחק שדיברתי מתו
בהרחבה
עם אורי אוזן. טוב מאוד.
יופי.
טוב מאוד, אין תלונות.
יש מלא בווינר עכשיו, שנחזור אמצע שבוע.
נכון, הווינר מפוצץ. הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב, הפועל ירושלים מארחת את המשחק הזה, מכבי תל אביב מגיע אחרי הפאנצ'ר מול נס ציונה, כבר בפיגור של 4 נקודות ממכבי חיפה, מבחינתה היא חייבת ניצחון חוץ, הפועל ירושלים סוג של הפתעה נעימה מתחילת העונה, אבל בוא ניתן את היחסים, ולמרות שהפועל ירושלים מארחת, ויש לה פתיחת עונה כאמור נאה ביותר, מכבי תל אביב היא הפיבוריטית הברורה למשחק הזה, ניצחון ביתי של הפועל ירושלים 5.20, תיקו 4.10, וניצחון חוץ צפוי, לפי הווינר לפחות, של מכבי תל אביב, 1.35, שרון עם השכרה.
אני חושב שמכבי תנצח, אבל אני אומר שהיחסים מאוד מאוד מגרים.
אני מהבוקר...
הייתי הולך על טויקו.
אני מהבוקר, אני חושב שהיחסים הם, לא יודע, קופמן תמיד...
יש משבר ביחסים.
קופמן תמיד משבח את אנשי הווינר, בעיקר כשזה בא למכבי תל אביב ביום שישי, במשחק נגד בסקוניה, הם נתנו אחד הפרש, נגמר 30 ו...
אף אחד לא חזה את זה, אבל...
נכון.
חוץ מקצביקה.
לא, אני חשבתי גם כן שיהיה הרבה יותר צמוד.
לא, אבל אז אני אלך פה על טקו. אני חושב שזה מאוד...
טקו זה כאמור 4.10. צביקה, אתה הולך עם מכבי תל אביב?
אני לא יכול להצביע נגד...
100%. אני חובר פה לשרון, ולא רק בשל היחס המפתה. נמשיך עם משחק נוסף. מכבי נתניה מול עירוני קריית שמונה. קרב תחתית לכל דבר ועניין מכבי נתניה. כמובן, אחר ההתפטרות של בן אילם, מקום לפני האחרון, מי היה מאמין. קריית שמונה, שימו לב, מצבה לא מזהיר בהרבה, מקום אחד מעל מכבי נתניה, לא ניצחון כבר בעשרה משחקים, כאמור עסק הזה צמוד, ופה בשל יתרון הביתיות היחס נוטה לטובת מכבי נתניה, ניצחון ביתי של מכבי נתניה 1.90, תיקו פי 3 וניצחון חוץ של קריית שמונה 3.15, שתי הקבוצות חייבות נקודות וכמה שיותר מהר. צביקה, נתחיל איתך.
אחד,
אתה חושב שחילופי ה... אי אפשר לקרוא לזה חילופי מאמנים, כן? כי רן קוז'וק, אני לא יודע אם הוא כרגע, אם הוא אמור להיות המאמן הקבוע,
אני לא אוכל, לא, לא.
הזעזוע יעשה את שלו.
תראה.
זה מנטליות של הכדורגלן הישראלי, דרך אגב.
אני לא יודע, משהו קרה שם, כי בהתחלה, או לא בהתחלה, כבר כשהתחיל המשבר, אמרו, יחכו עד הפגרה. בשלב מסוים, כנראה, בן אילם הרגיש שהוא...
לא, המשבר עצום, המשבר עצום.
המשבר עצום.
כל הקבוצות למדו אותם, והבינו את השטנץ.
ויש איזשהו ביטחון שמה, שקוז'וך מייצג איזושהי גישה, ששונה קצת מבן אילם, הלחץ הגבוה שלא צריך אותו, זה אימור גדול מדי וכל זה.
אני חושב שקצת...
אז אתם הולכים עם מכבי נתניה, אני הולך פה לתוצאת תיקו, ונסיים ממשחק לפינה הזאת מהליגה הגרמנית, וולפסבורג מול דורטמונד, דורטמונד מקום רביעי עם 25 נקודות, וולפסבורג מקום 11 עם 17 נקודות, וולפסבורג מארחת את המשחק הזה, ניצחון ביתי שלה פי 3, תיקו 3.50, ניצחון חוץ של דורטמונד הפייבוריטית 1.80. צביק, האימור שלך?
תיקו.
תיקו.
אגב, דורטמונד וולפסבורג זה תמיד משחק מלא שער.
זה דרבי.
שלקה זה דרבי.
לא, זה שם...
בכלל באופן כללי, ליגה גרמנית...
מלא מלא שערים, לכו על אובר, אבל אני אלך על דורטמונד גם.
אתה הולך על דורטמונד, אני אקח פה משולש, אני אלך פה לניצחון של הקבוצה הביתית. תודה חברים.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
טוב, חזרנו, אז באמת אנחנו עם המחזור עמוס באמצע השבוע, דיברנו על המשחק בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב, כמובן על הדרבי החיפאי מחר, וגם עוד משחקים, אנחנו הערב גם נהיה עם המפגש בין מכבי נתניה לקריית שמונה, זה שידור ישיר בספורט אחת, זה החל מהשעה 8. התחלת לדבר, צביקה, מקודם על מכבי נתניה ועל המצב שם, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב למי שישדר את המשחק, שרון ניסים, ערב טוב. הלו, שרון?
כן, כן, שומע אתכם. חלש, חלש.
אז זה בסדר, אנחנו שומעים אותך חזק, זה מה שחשוב. אתה בנתניה כרגע, נכון?
נכון.
אגב, היום זה עם קהל, כן?
חכה, בוא נראה. לא, עם קהל, עם קהל.
עם קהל, יופי. איזו מכבי נתניה אנחנו נקבל? זה הרי לא החליפו מאמן, הגיע עוזר מאמן. אתה חושב שמשהו הולך להשתנות היום?
תראה, קודם כל הוא עושה כמה שינויים, עוד אין לנו את הרכבים, אבל הוא יעשה כמה שינויים, ובכל זאת, אתה יודע, נכון שזה בעצם אותו איש מערכת מתוך אותה מערכת, אבל ברגע שיש שינוי ומאמן מאוד דומיננטי, אדם כל כך דומיננטי כמו בן אילם עוזב את המועדון, זה מזעזע את המועדון, זה מזעזע את הקבוצה, זה מזעזע את השחקנים, ויש לזה משמעות, אין ספק. ככל הנראה היום רז קרמי אמור לפתוח בעמדת השוער, שזה גם מהלך מאוד מאוד מעניין. אמורים להיות עוד כמה שינויים בהרכב מבחינת רן קוז'וק, שאתה יודע, בסופו של דבר הוא עדיין מאמן חסר ניסיון, בטח בהובלה של קבוצה. אני לא יודע אם הוא ימשיך להיות גם אחרי פגרת המונדיאל כמאמן מכבי נתניה. והשאלה הגדולה, מה הוא יכול להביא מתוך הקבוצה, מתוך האנרגיות שיש או אין בתוך הקבוצה, מתוך האנרגיות שיש בו, שיכול להשפיע על מכבי נתניה מיידית. כי אני מזכיר לך שבן אילם, כשהוא הגיע והחליף את אטפלד, המשחק הראשון שלו היה מול מכבי תל אביב, והוא נתן 4-2 מהפנט.
כן, אבל קודם כל זה לא תמיד תלוי במאמן, וגם אז קוז'וך ניהל משחק אחד קודם, לפני המשחק נגד מכבי תל אביב.
נכון, נכון. תנתת פרסום ראשון על ההרכב.
מה?
פרסום ראשון על ההרכב.
פרסום ראשון.
יאללה, לך על זה.
אז רז קרמי.
שלא תפספס.
שי קונסטנטין, רז שלמה, גלבוב, עידו וייר.
אז וייר זה שינוי ראשון.
גנדלמן. בוריס אינו, עדן קרצב, רוטמן, רוי קורין, וזלטנוביץ' גם הוא.
וגם רוי קורין.
תשמע, אני רוצה להגיד משהו על מה ששרון אמר.
אני מה אמרתי, מה אני...
על מה שסליחה...
שרון החשוב היום.
שרון הוא החשוב, הוא המרואיין, עכשיו תן לו כבוד.
נכון, נכון.
לפעמים, כשאתה בא לקבוצה מבחוץ, אתה לא יודע מה היה בפנים, ולוקח לך זמן ללמוד. ורן קוז'וך הוא כל הזמן בפנים, הוא יודע מה הבעיות, אז לפעמים יותר קל לו.
אבל אולי הוא חלק מה...
אולי הוא חלק מהבעיה.
אוקיי.
אולי הוא חלק מהבעיה. אז יש פה פלוסים ומינוסים. אם אתה מביא מאמן מבחוץ, עד שהוא לומד את הקבוצה, זה עכשיו שני משחקים שיחסית, זה לא באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, כמו שהיה בשנה שעברה, שלישיית משחקים כזאת, זה שני משחקים שאפשר להוציא כמה נקודות, כדי להתיישב, להתייצב.
כן, אבל מצד שני צריך, כמו שאתה אומר, אין פלוסים, אין רק פלוסים, יש גם מינוסים.
נכון.
ואם קוז'וק יודע את הפתרונות, למה הוא לא לחש אותם באוזן של בן אילם בחודש האחרון?
לא תמיד התפקיד של העוזר מאמן, להגיד למאמן, תעשה ככה, תעשה, אני מחליט המאמן, אם אני לוקח או לא לוקח. לפעמים עוזר המאמן, עוזר המאמן הולך הביתה, מתוסכל, ואומר, אני הצעתי ככה והוא לא רצה, הוא משתגע.
ועכשיו יש לו הזדמנות עכשיו לעוזר המאמן.
או מצד שני, המאמן עושה את מה שעוזר המאמן אמר, והוא קיבל שלושה גולים, אז הוא אומר, אני לוקח אחריות, כי אני עשיתי את מה שעוזר המאמן המליץ.
כן, אתה יודע, הכל נכון, בסופו של דבר אנחנו נגיע למשחק ונראה מה בדיוק יקרה על הדשא, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על מכבי נתניה, מכבי נתניה, כי זה קבוצה עם קהל וקבוצה עם מסורת הרבה יותר גדולה מקריית שמונה, אבל המשותף לקריית שמונה ולמכבי נתניה, ששתיהם ניצחו פעם אחרונה באותו מחזור.
מחזור ראשון.
במחזור הראשון.
מה עובר על
קריית שמונה במסבר? גם קריית שמונה.
בדיוק, אז אתה יודע, אנחנו כאילו מתחבאת, הצרות שלה כאילו נמצאות קצת בקרב,
כאילו היא הפסידה הרבה פעמים. היא השיגה תיקו נגד סכנין, אז כאילו, אתה יודע, זה עוד חשוב, אבל יש לה, אני חושב איזה חמש או שש תוצאות של אחת נכון אחת, הכדורגל לא יפה לעין, הכל היא מגרדת את הנקודות, השאלה אם זה מה ששרצקי רוצה, אתה יודע, הוא במקום אומר אני עוזב, אני עוזב, והוא ויתר על דראפיט שהיה מצוין, אנחנו לא כך מבינים מה הולך בקרית שמונה.
נכון, זה, תראה, שאלת איזה שרצקי, שאלה ש... תישאר כנראה פתוחה כל הזמן, הוא כל הזמן מאיים שהוא עוזב, והוא אף פעם לא עוזב, לא שאני רוצה שהוא יעזוב, בלעדיו אין קריית שמונה, זה ברור, אבל אתה יודע, באיזשהו שלב גם הזאב זאב כבר מפסיק להיות משהו שמרתיע מישהו, אז אני חושב שבקטע הזה שרצקי פשוט צריך לוותר על העניין שלה לעזוב, להישאר ולעשות מה שהוא צריך, מה שהוא חושב לנכון לעשות במועדון שלו, כדי שהוא יהיה מועדון יותר מצליח, ממה שהוא נמצא כרגע, כי אני חושב שמבחינת פוטנציאל, וגם מבחינת, אתה יודע, האבולוציה של הכדורגל הישראלי, אנחנו צריכים קבוצות כמו קריית שמונה, שמפתחות שחקנים, שנותנים במה, נותנות במה לשחקנים צעירים, ויש הרבה מאוד דוגמאות משחקנים שהגיעו לקריית שמונה, שהם לכאורה עם סוג של קריירה ארוסה, או כזו שעוד לא התחילה, והתפתחו שם וגדלו שם והפכו להיות שחקנים משמעותיים בכדורגל הישראלי, הרבה בזכות מה שאיזי עשה שם, שהשקט שיש בקירת שמונה, העובדה שאין שם הרבה קהל, לכן אנחנו, זה מסוג הקבוצות שאולי אנחנו כן צריכים אותם בליגת העל, אבל כרגע הליגה כל כך צפופה בחלק התחתון, שבאמת, חוץ מה, אתה יודע, היום אני יכול כבר להיות אולי מופרע ולומר שהפועל ירושלים תהיה בפלייאוף העליון. כן. יש לה 20 נקודות, אז היא צריכה עוד 14-15 נקודות ב-15 מחזורים שנותרו עד הפלי אוף, אני מניח שהיא תשיג אותם. אבל מקומות 5-8 פתוחים לגמרי, וכל השאר יאבקו על הירידה. כן. אין לנו היום קבוצה שאתה אומר, טוב, זו יורדת בטוחה, כבר אתה רואה שהיא לא בתמונה, זה, כולם באותה רמה.
אז אני אשאל אותך רק, שרון, לגבי הערב של האחרונה, אז משנה מאמן, משנה מזל, או שלא בדיוק שינו מאמן, ואז אותו מזל. מכבי נתניה תנצח?
אין לי שמץ של מושג.
יפה, אז אנחנו...
אני רק מקווה שיהיו לפחות ארבעה שערים. מה זה יביא לנו?
מהיכרותי עם השידורים איתך, זה הולך להיות לפחות ארבעה ומעל. אז אנחנו מקווה שזה מה שיהיה.
זה יהיה לרווחת הצופים.
בדיוק, ספורט אחת, נכון? נכון. בשעה 8, מכבי נתניה מול...
רבע לשמונה
מתחיל השידור. שרון ניסים, תודה רבה.
ביי חברים, כל טוב.
טוב, עכשיו אנחנו רוצים לנסוע מערבה. לטוס, ואנחנו ניסה גם מערב וגם מזרחה, ואנחנו רוצים לדבר עם עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן עוזי.
אהלן.
יש לנו תכף הרבה שאלות איתך לקראת גביע העולם, ובלטר, וברזיל, והמון המון דברים טובים ופחות טובים, אבל קודם כל בוא נפתח עם ההפסד אתמול של ריאל מדריד, לראיו וייקאנו, אלה המשברים הקטנים שקרלו אנצ'לוטי מתמודד איתם בגבורה, או שיש פה משהו יותר עמוק?
תראה, תכלס זה הפסד ליג הראשון של ריאל מדריד, אבל הוא בא אחרי טקו בבית נגד ג'ירונה הקטנה, ועכשיו אתה מפסיד לראיו, איבדת את המקום הראשון בטבלה, שזה הדבר הכי חשוב, זאת אומרת, הניצחון על ברצלונה כבר היה ונשכח, וברצלונה ראשונה, והיום מתחיל מחזור אמצע שבוע, ואם ברצלונה מנצחת את אוססונה, אז היא כבר בורחת, אז זה אולי משבר קטן, בוא לא נשכח שבנזמה פצוע, לא שיחק, טוני קרוס היה מורחק, ההגנה של ריאל מדריד, אלאבה ודני קרבחל, כל אחד במסיבות אחרות לא טובים. אז זה משבר, וריאל מדריד יוצאת, זאת אומרת, יש עוד שם מחזורים, אבל היא יוצאת לפגרת המונדיאל, רוב שחקנה כמובן היא במונדיאל, היא באה אולי בזמן טוב. לא בטוח שקרלו אנצ'לוטי... הוא לא נשכח, לקח גם את אליפות אירופה וגם את אליפות ספרד בעונה שעברה, עונה אחרי, קשה מאוד לשמור על זה, וחוץ שברצלונה, למרות ההדחה מליגת האלופות, ברצלונה טובה בליגה, ברצלונה שיפרה את ההגנה שלה, ברצלונה נראה לבנדובסקי והחברים שלו נראים טוב, אבל אני חושב שאחרי המונדיאל אנחנו מתחילים עונה חדשה לגמרי, זה כאילו ממש תתחיל עונה מההתחלה ומישהו יהיה בפיגור נקודה או שתיים או שלוש, אז זה מאוד קשה לדעת, לצפות מה יהיה בחצי השני של השנה.
דיברת על ברצלונה.
אני, אני, אני חושב שריאל מדריד קצת זה עלה למוח.
מועדון הכי גדול באירופה, לאן הוא כבר יכול לעלות?
אבל השחרור של קסמירו היה שחצנות, אי הבאה שחקנים אחרים.
קסמירו רצה ללכת.
אני יודע.
זה לא שנפטרו,
אני יודע.
רגע,
רגע. זה נכון. כשהתפטרו מראול ומרונלדו, זה היה מתוכנן והיה מחליפים. בנזמה, אין לו מחליף. אין חלוץ מרכזי מחליף. קסמירו היה מאוד מאוד חשוב לקבוצה, תשתחרר בסוף השנה, לא הביאו מחליף ברמה, הצרפתים, זה הם בסדר, פתאום היא הפכה להיות קבוצה שמשחקת גם בצ'מפיון ליג, וגם בליגה, יותר חשופה, היא יותר קצרה, זה לא, קבוצה כמו ריאל מדריד, צריכה הרבה ספסל ארוך, עכשיו בן זמה כבר פצוע ולא פצוע, וחוזר ולא חוזר כבר כמה זמן, ואין לה חלוץ מרכזי מחליף.
אני מסכים איתך לגמרי לגבי בן זמה, שבאמת אין לו תחליף, אבל אני חושב שדווקא בקישור, קסמירו שחקן עצום, אבל צ'ומני וכמה וינגה,
נכון,
וגם ככה,
הם עדיין לא הביאו את מה שקסמירו הביא.
זה נכון,
אני ראיתי את המשחק אתמול, גם הקלות שפתאום הם מקבלים, הם פתאום מקבלים גולים בקלות, הם מקבלים גולים בקלות, לא קיבלו את זה קודם.
אז זה בדיוק העניין, אני חושב שהבעיה המרכזית של ריאל מדריד היא דווקא בהגנה, דני קרבחאל עם כל הכבוד, למגן הימני הגדול שהיה, זה כבר לא,
הבלמים,
30 וקצת, הבלמים, אלבה שיכול לשחק מגן שמאלי, אבל משחק בדרך כלל בלם, הוא גם לא מי שהיה פעם, במינכן, עדר מיליטאו, הוא אחלה, אבל שוב, עליות ועליות, מקבלים גולם, וראינו את זה, אז שציבו קורטואה בכושר, ובריא, הוא מציל אותם, והוא השוער הכי טוב בעולם.
הוא לא חזר עוד, מאז הפציעה הוא לא חזר לכושר.
נכון, אז אני אומר, שהוא בריא הוא הכי טוב בעולם, אבל הוא לא חזר לגמרי. ההגנה בעייתית, וזה בינתיים עולה לה במקום הראשון, אבל שוב, אנחנו בסך הכל בנובמבר, והעונה הזאת היא ארוכה מהרגיל.
עוזי, טוב, עם כל הכבוד לריאל וברצלונה וספרד, בואו נדבר על מה שמעניין רבים מאיתנו. בעוד 12 יום ייפתח גביע העולם בקטר, תכף נדבר על הצדדים הפחות טובים, שזה יצוף ויעלה ובצדק, אבל אתמול פורסם הסגל של הסלסאו, של נבחרת ברזיל, ועם הקשר למה שקורה בנבחרות האחרות, עם הפציעות בצרפת והירידה ביכולת, ואנגליה שנראית רע לאחרונה, וגרמניה שבשנים פחות טובות, ועוד ועוד חסרונות לנבחרות הגדולות בוודאי באירופה, ברזיל, עם הסגל שלה, מציגה את הסגל הכי עמוק, הכי איכותי, מה נקודות האור שאתה רואה, הדברים המעניינים בסגל שפורסם אתמול על ידי צ'יצ'י.
אז אני אגיד, קודם כל, יאמר מיד שאני אוהד ברזיל, אז אני אולי קצת משוחד. אבל אני חושב שמצד אחד, בהתקפה, אנחנו רואים פה באמת, מצד אחד אין תשע אמיתי, זאת אומרת, אין איזה רונלדו הברזילאי, או אדריאנו, או משהו כזה, אבל יש עומק עצום, עצום בהתקפה, קיצונים, ויניסיוס ורודריגו ורפיניה, ונאמר כמובן, וכולי, עד כדי כך, וג'זוס ואנטוני, עד כדי כך שרוברטו פרמינו נשאר בחוץ.
זה הפתיע אותך או ש... זאת
אומרת, זה הכרח? אני אגיד לך, כבר ב-2018 מי שזוכר צ'יצ'י התעקש על גבריאל ג'זוס
שהיה אז בן 19 אם אני לא טועה.
כן, ופרמינו היה כמו הרבה מאמנים, למשל אברטון ריברו שהוא קשר, שהיית שואל אותי יש קשרים הרבה יותר טובים בברזיל. המאמן אוהב אותו, וזה זכותו של המאמן שיהיה לו שחקנים, אז צ'יצ'י לא מת על פירמינו, אבל אני חושב שזה טעות לא לקחת אותו, ושוב, כשיש לך כזה עומק, מדברים, שמעתי הרבה עדי ארסל שאומרים, מה עם מרטינלי, הוא יהיה, הוא לא יהיה, עכשיו, הוא בסוף בפנים, אבל אחד כמו מרטינלי, או אחד כמו פדרו מפלמנגו, שהוא שחקן צעיר עולה ומצוין, שיש לך כל כך הרבה כן. שחקני התקפה טובים, ואתה בסופו של דבר משחק עם 3-4, אז זה באמת עומק עצום. מצד שני, יש לברזיל בעיה קשה מאוד בעמדה שאולי הייתה הכי טובה שלה במהלך השנים, מגינים, אין מגן ימני.
דני אלווס הביאו, מה, אני עכשיו, אתה יודע, אנשים בבית עכשיו שומעים, מה, הוא לא פרש?
שרון, דני אלווס היום לא הרבה יותר טוב ממך.
וזה מחמאה לא, לא לי.
איפה הוא משחק, במקסיקו?
כן.
והוא משחק?
כמו שאתה משחק.
אבל הוא משחק בליגה המקסיקאית, ודנילו...
אין לי מושג.
המגן הימני הפותח...
מה הרמה של הליגה המקסיקאית?
יש הרבה מאוד כסף בליגה במקסיקו.
לא, הרמה המקסיקאית טובה, אבל דני אלווס לא... אין ברירה אחרת, כי אין מישהו יותר טוב. ובצד שמאל, או אלכסנדרו, או טלס מנצ'סטר יונייטד, אם אתה חושב על 4, 8, 12 שנים אחורה, על מרסלו, רוברטו קרלוס, או דני אלווס
או קרלוס אלברטו אוזי.
או מייקון, כן, אני לא חודר אותך לקרלוס אלברטו, וצביקה עוד זוכרת את ג'ילמה סנטוס, אבל יש עכשיו, ברזיל משחקת תמיד עם הגנים תוקפים, יש פה בעיה, וגם במרכז ההגנה, תיאגו סילבה, מי שראה את המשחק של צ'לסי נגד טוטנהאם שלשום, תיאגו סילבה באמת שחקן שהיה עצום ומטובי הבלמים בעולם, הוא כבר לא שם. מיליטאו, ואני לא יודע, אני לא, ומרקיניוס גם, הם שניהם טובים, ולא מה שהיה פעם. אליסון השוער הוא כמובן בנעולה. יש לברזיל עומק עצום בהתקפה, יש לה קישור לא רע בכלל, יש לה בעיה בהגנה. צריך להגיד שיש לה בית קשה. שוויץ, סרביה, קמרון, זה בית קשה. אני חושב שאם אתה משווה את זה לבתים אחרים של הגדולות, אז נכון, לצרפת יש את דנמרק, אבל עוד שתי נבחרות.
הם הולכים לעבוד יותר קשה מאחרות בשלב הבתים, אתה אומר.
בדיוק. עכשיו, יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שאתה יודע, להתחמם ובשביל להגיע לזה, יכול להיות שהם פתאום יגמרו מקום שני, ואז אנחנו יודעים איך זה מונדיאל, הכל יכול להיות. ומצד שני, מצד שישי אני אגיד, קוביל 20 שנה לאורך הגביע העולמי, אם מחפש את הגביע השישי, מי שראה את הסרטונים של הזימונים,
נכון.
איך שחקנים יושבים עם המשפחות שלהם, אנשים אומרים, היום
הקבוצות יותר חשובות. היה שחקן שהציע נישואים, מי זה היה?
פדרו מפלמנגו, נכון, אחרי שזה הציע נישואים, ילד בן 21. אנשים מדברים על, על זה שהיום הקבוצות אולי יותר חשובות לשחקנים, שלח אותם לראות את הסרטונים האלה ש... כן. של אנשים יושבים עם המשפחות שלהם, גם אחד כמו רודריגו שנמצא במדריד, הוא על הקו עם המשפחה, והוא יודע, הוא יודע שהוא יהיה בסגל, אין סיכוי שהוא לא יהיה בסגל, השמחה שלה, של האבא, האמא, האחות, כי הבן אדם, הוא בסגל שנבחרת ברזיל לגבי העולמי.
אולי אני רוצה להספיק איתך עוד שאלה אחת, כי אני יודע שאתה אוהב את הנושא, סבלטר ירום עודו, או פחות, נשיא פיפה לשעבר כמובן, מתראיין ואומר, טעינו שבחרנו בקטר, היינו צריכים לתת את זה לארצות הברית, זו הייתה הכוונה הראשית.
יש לי שאלה אליו.
הרצחת וגם ירשת.
אוזי, יש לי שאלה אליו.
השוחדת וגם ירשת.
יש לי שאלה אליו. איפה הכסף?
בבנק בשוויץ.
זה מה שנקרא, קודם כל, בית משפט הפלילי בשוויץ זיכה אותו אחרי שהעמידו אותו ללא. פיפה כמובן, הרי השעתה אותו כפיפה הודתה בעצם שהוא היה מושחת. אבל מה שמעניין, או מה שמתחיני, שהוא מדבר על זה שקטר קטנה, והוא צריך לתת ארצות הברית, הוא לא מזכיר את השחיתות של רוסיה, של קטר, ועל זה נאמר, עכשיו באים מה שנקרא, זה כן, שבועיים לפי תחילת המונדיאל, הבן אדם בן 86, עכשיו הוא מכה על חטא.
צדיק גדול, כן.
כן, זה היה עדיף לשתוק. לפעמים סגל חוכמה שתיקה, מה שנקרא.
כן, חוכמה זה אצלו, זה לא הצד החזק. עוזי דן, ספורט הארץ, תודה רבה לך. יש לנו הרבה מה לדבר, גם כדורסל, תכף אנחנו ניתן את הזרקור לזה, כאן, באירופה, ב-NBA. אבל קודם כל, אנחנו רוצים קודם כל להגיד שלום וערב טוב לניר לוין. הלאה, ניר, מה שלומך?
אהלן, ערב טוב.
אני רוצה לספר לצביקה וגם למאזינים למי שלא יודע. היום נכנסת, אתמול נכנסת לתפקיד חדש, יועץ מקצועי בשמשון תל אביב. קודם כל ברכות.
תודה.
ותגיד, הבחירה להגיע למועדון שנמצא בליגה א', להיות יועץ, איך זה יעבוד, מה שנקרא הרגש והרצון שלך בתפקיד הזה?
טוב, כשאני עזבתי, כשסיימתי בהתאחדות לכדורגל לפני כשנה וחצי, אז פניתי לפעילות עצמאית, ובעצם כל הניסיון והמוניטין שלי בכדורגל בהרבה תחומים, אני מביא לפעילות הזאת. בחלקה אני עושה את זה, צביקה מכיר את הקורסים בווינגט ש...
איפה היית ביום שישי? לא היית ביום שישי?
שריכזנו, די, אנחנו סיימנו את הקורס, צביקה, ובכדורסל אתם ממשיכים הלאה.
הוא כבר יש לו תעודה.
לא, אנחנו התחלנו חדש. התחלנו חדש.
צביקה התחיל קורס חדש, אני סיימתי את שלי ו...
לא באת ביום שישי לפרלמנט בשבע בבוקר.
לא פתחנו קורס, בטח ריחלתם עליי כמו שאני מכיר.
לא, איציק לא היה.
בכל מקרה, אז חלק מהפעילות זה פעילות בהדרכה, חלק זה משהו שעשיתי עם צביקה, עם שרון, פרשנות בטלוויזיה.
כן, כן.
ובנוסף, אני עושה דברים נוספים כמו סדנאות, הרצאות, והנושא הזה של ייעוץ וליווי מקצועי. וכששמשון פנו אליי, מיד התחברתי לפרויקט הזה, כי א' זה מועדון שעושה ככה את הצעדים שלו קדימה ולמעלה, ואני שמח לייעץ וללוות ולהיות חלק מהפרויקט הזה.
מה הרצון שם?
מה זה קדימה ולמעלה? יש שם
קבוצת בוגרים,
יש מחלקת נוער, הוא משחק באותו מקום בספורטק שהיה שם מאז ומתמיד?
אז זה באותו מקום, אבל הספורטק הזה הולך להיות בעוד כחצי שנה למשהו הרבה יותר גדול ומפואר. עיריית תל אביב בונה שם מתחם שיהיה לשימושה של שמשון, וזה איזשהו אופק ככה שיהיה למועדון הזה, שיש לו מחלקת נוער גדולה מאוד, יש שם הקמה של קבוצת בנות ונשים.
אבל יש מישהו שיכול להביא את הקבוצה לליגה שנייה, לליגה ראשונה?
תראה, כרגע השאיפה היא לייצב את קבוצת הבוגרים, לשדרג את מחלקת הנוער, שמחלקת נוער גדולה מאוד, יש שם הרבה מאוד ילדים, ועבודה מקצועית טובה. הדגש הוא לא תחרותי ספורטיבי והישגי, אלא הדגש הוא יותר חינוך וערכים וכמות גדולה של משתתפים.
כן.
ואני מגיע בעצם למקום שהוא מועדון שיש בצמיחה ובהתקדמות, ואני מצטרף לנסות ככה לקדם אותם ולשפר אותם. בהרבה מאוד תחומים.
טוב, אני זוכר את שמשון מליגה ראשונה, משחקים כפולים בבלומפילד, הייתי יושב כשני המשחקים בפורמץ', פעם למכבי, פעם להפועל, עם כל זה, עם דמתי עוד לפניו.
זה היה בשבת, המשחקים כפולים היו בשבת.
רק בשבת, היה רק בשבת ובשתיים.
ובאו חודשי כיפה מהבית כנסת.
לפני שבועיים במסגרת המאבק בין מזרחי לרן זהבי, אז קיש רומנו אמר משהו על העניין ואמר להרגיע את האוחות, אז אלון מזרחי אמר קיש רומנו לא היה שחקן מספיק טוב, נו באמת.
אז תגיד לו
קיש רומנו זה... היה... אני ראיתי את קיש רומנו.
בוא, אוקיי. ניר, אני רוצה להרחיב איתך קצת את היריעה, אם אתה כבר איתנו. בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב והעונה הזו. מה שמה, אתה יודע, היא עדיין קרובה ועדיין מועמדת לאליפות, אבל מה שמה... לא נכון אולי כרגע בעונה הזו, מה נבנה לא נכון שם?
תראה, אני פרשנתי את מכבי תל אביב דווקא במשחק שבו היא הביסה את הפועל חדרה ונראתה מצוין בתחילת העונה. לאחר מכן ראיתי חלקי משחק, תקצירים, לא ראיתי אותם לגמרי, גם לא במשחק מול נס ציונה, אבל כנראה שדברים פחות מתחברים שם, לעומת באר שבע ומכבי חיפה שמנצחות, מייצרות רצפים וביטחון. מכבי תל אביב לא מצליחה.
העניין הזה של הבנייה המאוחרת, העניין הזה של הבנייה המאוחרת, ששחקנים מגיעים מאוחר, שצוות לא מקצועי, צוות מה שקרה, הניהול המקצועי, אומרים אוקיי, יהיה בסדר, ובוא נחכה עד לסוף כל הנעבורות. עד כמה זה משפיע על מאמן? לא משנה אם זה במכבי תל אביב או במקום אחר.
אין ספק שזה משפיע. אין ספק שהיתרון העונה הזאת של מכבי חיפה, וגם באר שבע במידה מסוימת, זה שהביאו שחקנים בשלב מוקדם מאוד, הם התחילו את תקופת ההכנה והיה אפשר לחבר קבוצה, לעבוד על פינישים ודברים אחרונים לשחקנים שכבר נמצאים במערכת, וזה כמובן יתרון גדול, וזה היתרון של מכבי חיפה ובאר שבע על פני מכבי תל אביב, שלקח קצת זמן, ונדמה לי שעדיין לא ישלם את זה, כי חסר לב שחקן בחלק הקדמי, פריצה עזב.
דן כהן עוד לא נכנס לעניינים.
כן, יונתן כהן הגיע, לקח זמן עד שהכניס אותו לכושר, הוא עדיין לא הופך לשחקן הרכב, אבל אני מניח שמכבי תל אביב ישלימו את זה, יחזרו לעצמם, יחזרו לכושר, יש שם קבוצה טובה, יש סגל טוב, אני חושב שגם ישלימו צירוף של איזשהו שחקן בחלק הקדמי, שישדרג ובעיקר עיקר הבעיה היא בחלק הקדמי, בסיומות של הקבוצה.
טוב, ניר, שיהיה המון המון בהצלחה בתפקיד החדש, ואני שמח גם שאתה נשאר איתנו עדיין בשידורים, זה הכי חשוב.
ודאי, מה, אני אעזוב אותך בשקט.
חלילה. ניר לוין, היועץ המקצועי חדש בשמשון תל אביב, תודה רבה לך. להתראות. טוב, עכשיו, צביקה, בוא תתעורר, הגענו לכדורסל.
אני כל הזמן ער.
אוקיי, ואנחנו רוצים...
לא צעקתי עליך מספיק היום, אבל אני ער.
יש תפקיד, מינוי חדש, מעניין, חשוב בכדורסל שלנו, בקבוצה גדולה, בתפקיד חשוב, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב ליונתן אלון, המנהל המקצועי חדש של הפועל ירושלים בכדורסל. שלום, יונתן.
הנה.
או, שלום לך.
רק שמע את הקול שלך ברח.
לא, אולי אני שכחתי להגיד שהוא חדש ישן.
לא, הוא לא היה אף פעם מנהל מקצועי.
לא, לא מנהל מקצועי, חדש ישן בהפועל ירושלים.
כן.
אז זה תפקיד מאוד מעניין, אתה יודע, גם להגיע באמצע עונה, מה זה אומר על פתיחת העונה, הקשיים של הפועל ירושלים. אני אשאל אותך, צביקה, לפני שאנחנו מדברים עם יונתן ומעלים אותו שוב, כמה מנהל מקצועי יכול להשפיע ב... אתה יודע מה, בוא נגיד שלום יונתן, הנה הוא כבר איתנו. יונתן, אלון, ערב טוב.
הלאה, מה נשמע?
המנהל המקצועי חדש של הפועל ירושלים בכדורסל.
מה אתה כזה שקט?
לא, הוא רגוע.
רגוע? כן. אוקיי.
אתה רגוע אחרי מינוי, מינוי נכון? כאילו, עכשיו הכל בסדר.
רק עכשיו מתחילות הצרות.
בכיף, שיבואו.
תגיד, קודם כל ברכות.
תודה רבה.
ברכות ובהצלחה.
באתי לשאול את צביקה, אז אני כבר אשאל אותך. אנחנו ככה באמצע עונה, או לקראת אמצע עונה, או פחות באמצע עונה, אבל בעיצומה, כמה מנהל מקצועי יכול כרגע להשפיע, לשנות, לעזור?
קודם כל, צריך להבין שאת העניין של הטיימינג הזה וזה הוא קצת מקרי, הוא לא קשור לתוצאות. בסוף יש פה פונקציה מאוד מאוד חשובה שעזבה את הפועל ירושלים, בשם גיא הראל, זה המנהל מקצועי.
לא יודע, פתאום כולם היום מנגנים שהוא המנהל מקצועי, הוא המנכ״ל.
הוא מנכ״ל שניהל מקצועית.
כן, בסדר.
אבל בפועל, בפועל...
כן, אני יודע.
זה דברים שהוא עשה.
אבל תראה, אני תמיד... קודם כל שיהיה לך בהצלחה. אני קודם כל חושב שמנהל מקצועי, אנחנו לא מתרגמים נכון את המושג מאנגלית. זה מנהל ספורטיבי.
אתה צודק.
שניים, אני טוען שלא יכול לבצע את התפקיד הזה מישהו שלא היה מאמן. כל הקוסמים וזה, בגלל שהיית מאמן, אתה עובר ומתגלח עליך על כל ההחלטות המקצועיות ורואה אותם אחר כך באור יותר נרחב. אז, אז, כאשר קודם כל ממנים את המנהל הספורטיבי, המנהל הספורטיבי ממנה, מאמן שהוא מאמין בו, יכול לעבוד איתו, הראש שלהם הוא אותו ראש, אצטרה, אצטרה, אצטרה. עכשיו עושים כיבוי שריפות, אבל אני חושב שהמינוי שלך הוא פנטסטי. הוא רק באיחור של 4 חודשים.
תודה. קודם כל, מי שאשם באיחור הזה זה אני.
למה? תסביר לנו.
הם רוצים לעשות את זה קודם, אני חייב להגיד. רק שתבין מבחינת התהליך, זה נכון. כשג'יביץ' מונה, גיא הראל היה מנכ"ל, מנהל מקצועי, אז אתה מתקן את התהליך הזה נעשה, אבל גיא הראל עזב. לזכותם יאמר שברגע שהוא עזב הם פנו אליי,
אבל זה גם כבר היה אחרי שנבחר מאמן ונבדדה הקבוצה.
נכון, נכון.
תגיד, אז בוא נדבר פרקטית.
זה לא מהלך שנעשה בגלל התוצאות.
בוא נדבר פרקטית, יונתן. תחילה עונה קצת בעצלתיים הפועל ירושלים, דברים לאט לאט משתפרים.
אגב, השבוע
דברים...
עשו ניצחון גדול, נכון, בחיפה.
דברים משתפרים. איפה לדעתך, שתף אותנו במחשבות, אני בטוח שזה עובר לך ועבר לך גם עד המינוי הרשמי, מה הפועל ירושלים צריכה כדי למצב את עצמה כקבוצה חזקה יותר, שלג'יקית שיהיו נתונים טובים יותר לעבוד איתם?
טוב, אני חייב להגיד, צביקה יבין על מה אני מדבר, שבסוף היכולת שלך לראות מבחוץ היא תראה אולי 30%. ואני חושב שבשביל לתת תשובה אמיתית וטובה למה שאלת, אני צריך לעבור את זה בשבועיים. כן, להכיר את המערכת, להבין. אני לא באמת...
אמרתי את זה קודם לגבי כדורגל, אתה לא שמעת. שאמרו שקוז'וך, מאמן מכבי נתניה, הזמני או לא הזמני, קל לו יותר כי הוא מכיר חלק מהבעיות עד עכשיו כי הוא היה בפנים ולא בחוץ.
נכון, זה מאוד משמעותי. בסוף אתה מכיר את האנשים, אתה יודע מי מנהיג, מה המשמעות של כל אחד. לבוא ולהגיד מבחוץ, זה מאוד מאוד שטחי, ואני לא...
יונתן, אבל יש לי שאלה אחרת אליך, אתה יודע שאני אוהב אותך. אתה בחור צעיר.
לי לא אמרת את זה.
לך לא. אני אוהב את יונתן. יונצ'וק, אתה בחור צעיר, פרשת מאימון?
שאלה טובה, אני מפחד להגיד שכן.
כי הלכת, עשית את התפקיד הזה גם בגליל. אני לא פרשתי מאימון, אני רוצה לאמן, אבל לא רוצים אותי, אבל זה סיפור אחר. אבל פרשת מאימון?
תראה, אני אגיד לך, אני מאמין גדול בחיים הספורטיביים האלה שהסיטואציה מנצח. זאת אומרת, אם הסיטואציה שלי, אם הייתי מקבל סיטואציה לאמן והייתי הולך עליה, הייתי מאמן. כרגע, אני נותנים, המציאות נותנת לי למצוא את הפוטנציאל שלי כמאמן ספורטיבי.
אני חושב שהיו צריכים לתת לך את הקבוצה אז אחרי קטש. וכשהביאו את אדומייטיס, אני חשבתי שזו הייתה שגיאה עוד לפני שנולדה, כי אני היחידי בארץ שמכיר את אדומייטיס לפניכם.
ואת יונתן גם.
וגם את יונתן, לא, יונתן
היה... היחידי שמכיר גם וגם.
את אדומייטיס היה שחקן שלי בוורצלב, וגם עקבתי אחרי, וידעתי את הקריירה, אבל לא משנה. ואז עזבת את המועדון, חבל, ועכשיו אתה צריך לשקם אותו.
נכון, תראה, יש, קודם כל אני לא חושב שהמצב כזה גרוע ברמות של לשקם, אבל אני כן חושב שמי שמכיר את המערכת צד מבפנים, בסוף העזיבה של גיא הראל וגם דיוויץ', המנהל הקבוצה,
ביחד,
הותירה בור מאוד מאוד גדול.
מה התפקיד של יותם?
יותם, שהוא סיים את התפקיד שם שבה, הוא לא רצה להיות מנהל מקצועי, והוא ביקש להיות יועץ, הכוונה שלו, הוא רוצה להתעסק בכדורסל.
מנהל מקצועי לא מתעסק בכדורסל?
לא, בסדר. עוד זוג עיניים.
הרי הוא היה מנהל מקצועי, עבר להיות המאמן בכורח המציאות, ועכשיו לא המשיך כמאמן, היה אוטומטי טבעי שיחזור לתפקיד המנהל המקצועי, כבר עם שלוש שנות ניסיון. ואם כשגיא הראל עוזב, אז נכנס, יש וקום, והוא יכל להיכנס אליו. סתם אני לא פוגע, גם יותם, יש לי הרבה שעות יותם.
כן, לא, יותם מדהים, יותם מאוד מאוד לחץ שאני אגיע, ומאוד מאוד רצה את זה. אני חושב שהוא פחות רצה להתעסק בניהול השוטף ובענייני היום יום, ויותר רצה להתעסק בכדורסל, וזה בסדר, כי הוא איש כדורסל מדהים. ואני מבחינתי, יותם הוא מתנה, זאת אומרת, בן אדם חכם, אהוב, שאוהב את הפועל ירושלים.
לא מתלהם.
כן, אתה יודע.
שקט, שומר על
הכוח. לא מתנהג בצורה, זאת אומרת, אנשים שם ברכה לכל מערכת.
מנהל מקצועי צריך גם לראות קדימה, לא רק לשנה הזו, אלא קדימה. איך הפועל ירושלים, מה הפעולות הנכונות עבורה להתרחב? זאת אומרת, למשל, ראינו את הפועל תל אביב, לדוגמה, בוחרת העונה ביורוקאפ. גם דברים, אני יודע שזה לא, זה יותר ניהול ספורטיבי, פחות
כן,
מצוי,
אבל... כן, אבל זה כבר החלטה שהתקבלה, היא החלטה שגיאתית לטעמי, אבל התקבלה לפני 5 שנים, יונצ'וק לא אחראי על זה.
אז שאלות בנושא הזה, ובין אם זה סגל רחב, ישראלים ובסיס, איפה הפועל ירושלים יכולה להתרחב?
נגעת בכל הנקודות, קודם כל לגמרי, וזה התחום שאני צריך להתעסק בו. אני חושב שקודם כל, אנחנו נצטרך במוקדם ובמוחר לשבת ולדבר קצת על חזון ואיך אנחנו רוצים שהמועדון הזה ייראה. גם מבחינה מקצועית, אבל גם בכלל, זאת אומרת, הפועל ירושלים, זה לא משהו שצריך להמציא אותו מחדש. זה משהו שקיים עם קהילה, עם מועדים סביבה, וצריך כן לגבש את זה בעיניי לתוך איזשהו חזון של איזה אופי של שחקנים אנחנו רוצים לראות בפועל ירושלים בשנים הקרובות. טבעיון ישראלי, לא טבעיון ישראלי.
יש לי שאלה אליך, מה קורה עם לוי? הוא גמר כבר את הטירונות?
כן, אבל זה לא פייר, אני עוד לא פגשתי את השחקנים.
אוקיי, בסדר. אני מחזיר את השאלה.
כן, כן.
אני מחזיר את השאלה אליי.
בגלל זה אני שואל אותו על חזונות, ולא על שחקנים.
שאלה אחרת לי אליך. כן. אתה יודע שאני מכיר את הדברים, יש מחלקת נוער מפוארת בפועל ירושלים. נדמה לי שמאז אדם אריאל לא גדל שחקן...
לא, יובל שניידרמן.
כן, הוא שייך לכם?
שלנו, ומירון רוינה.
מירון רוינה כבר לא יחזור לירושלים. מירון רוינה כבר לא יחזור לירושלים.
אנחנו מדברים על שחקן משמעותי.
לא, אבל...
מדבר על מה יותר.
לא, אני מדבר על שחקן שיהיה שחקן משמעותי בהפועל ירושלים, כי יש שם מחלקת נוער נהדרת, ודניאל ששר עושה שם עבודה טובה, וחלק מהמאמנים במחלקת הנוער היו אצלי בקורסים מאמנים, אני מכיר אותם, העבודה שנעשית שם היא טובה, ומשום מה... אין מספיק שחקנים, אני יודע שזה אחד הדברים שאתה אוהב לעשות.
כן, אני מאוד אוהב לעשות את זה, אבל שוב פעם, צריך בשביל זה בדיוק צריך להגדיל את החזון. בגלל שבסוף הפועל ירושלים, או אפילו תיקח דוגמה את מכבי תל אביב, קבוצה שעכשיו, המקום שלה עכשיו, לשפשף ילד בן 20 ולחיות עם הטעויות שלו, בא עם זה חשבון הפסדים ולהשיא תארים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם זה מי שהפועל ירושלים רוצה להיות.
עזוב אותי ממכבי תל אביב, כי אני יכול, אני גם חושב שמכבי תל אביב לא עושה את העבודה הנכונה עם מחלקת הנוער, מי שישב אתמול וראה, את הדרבי שהיה אתמול בין מכבי להפועל בכדורסל, אני מהמטומטמים שישבתי, וראה את, את, את הילדים של מכבי תל אביב, ואפשר לכוון ולקחת, ואפשר על חשבון, לא, אי אפשר לשתף, להשחיל חמישה ביחד. אבל ילד צעיר, אפשר אחד בתפקיד מסוים, ואולי עוד אחד בתפקיד מסוים, אבל זה כבר עניין פילוסופי שאנחנו נדבר בפרטי.
לא, אני מסכים איתך, אני רק אומר, זה בסוף צריכה להיות החלטה יותר גדולה אם הוא ישחק 15 דקות או 12 דקות.
טוב, יונתן אלון, מנהל מקצועי חדש של הפועל ירושלים, שיהיה המון בהצלחה, מקווה שהוא יעלה, כי אם הוא עולה זה אומר שמנצחים, אם הוא לא יעלה זה אומר שמפסידים.
מפסידים הוא יתחבא. יונתן, תודה. יש לך מחליף בגליל?
בינתיים לא.
הבנתי.
לא, אני לא. יונתן אלון, תודה רבה לך.
ביי.
רק שני עדכונים קטנים, אגיד שהפועל סמך אשדוד כרגע מוליכה 1-0 על בני סכנין, משחק שנפתח לפני כ-23 דקות, והרכב של מכבי תל אביב, בכלל הפועל ירושלים, לקראת המשחק היום, רק נגיד שערן זהבי בהרכב, יחד עם יובנוביץ' מקדימה, אוסקר גלוך לא בהרכב, ואצל הפועל ירושלים ברק בדש עדיין לא חוזר ל-11, וזה כמובן משמעותי. עכשיו, הטור של דני דבורין.
ועכשיו, הטור של דבורין.
יש לנו קבוצה נהדרת ואני חושב שאנחנו ננצח בדרבי, אמר אתמול יואב קץ, בעליה של קבוצת הפועל חיפה. הדרבי מול מכבי יהיה מחר, ודווקא דבריו של קץ עלולים מבחינתו לעורר את הדוב מרפצו. מכבי חיפה היא היום קבוצת הכדורגל הטובה בישראל, ולא בכדי היא גם מצויה בפסגת הטבלה, ביתרון בין 4 נקודות על פני המקום השני. מובן וידוע שכל דרבי טעון ברגשות, וכבר נאמר ובצדק שבדרבי הכל יכול לקרות. אולם על יואב קץ שרצה לעודד את שחקניו, היה לחשוב גם על כך שאמירה שכזו כאמור תדליק את שחקני מכבי חיפה, והם יעלו למגרש נחושים להוכיח עד כמה טעה בדבריו. לא פשוט לשחק מול הירוקים ששבוע שבוע מהבירה עם ניצחון 4-1 על ביתר ירושלים. הם מצויים בכושר משחק כתוצאה מהמפגשים הקשים בליגת האלופות, בעוד שהפועל חיפה אומנם משתפרת, אבל עושה רק צעדים ראשונים מאז הגיע אליה המאמן רוני לוי. מכבי משחקת בקצב מהיר, שחקניה מחפשים בכל הזדמנות את השער, ומרבים לזכות בקרבות המגע מול כל יריבה שבליגת העל. מכאן שניצחון של הפועל בדרבי יהווה הפתעה גדולה מאוד. על פי יחסי הכוחות, זו התמודדות לא שוות כוחות. אם להשתמש במונחים מלכוכים מזירת האגרוף, מדובר בקרב שבין מתאגרף במשקל כבד למתאגרף במשקל קל, או במקרה הטוב במשקל בינוני. נכון, כבר היו דברים מעולם, הרי הכדורגל תומן בחובו את כל האפשרויות, אבל הפועל חיפה תשקיע כנראה יותר מאמץ במרכז המגרש ובהגנה מאשר בהתקפה, אחרת היא עוד עלולה לספוג תבוסה. כך או כך, כולי תקווה שנראה משחק כדורגל שוטף ומענה, בלא כל קשר למה שחושב או מרגיש יואב קץ. ולסיום משהו אחר, הגרלה כידוע לא עושה חשבון לאף אחד, לכן הגרלת ליגת האלופות גרמה לידי כך שמארבעה קבוצות, ליברפול מול ריאל מדריד ופריס סן ז'רמן מול ביירן מינכן, תעלנה רק 2 לשלב רבע הגמר. כנראה שהגיע הזמן לחשוב על שיטה אחרת שבה הטובות יותר לא יותחו כה מוקדם, והצדק גם יעשה. למשל שגם 16 האחרונות תחולקנה ל4 בתים, ואז 4 מנצחי הבתים האלה ימשיכו ישר לחצי הגמר. יהיה זה הרבה יותר הוגן וגם הרבה יותר מרתק.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
צביקה, שמעת שדווייט האווארד חתם בטיוואן? הלך לשחק בטיוואן.
כן. טוב, אני לא יודע איזה ליגה יש בטיוואן.
אני מניח של ליגה של, של הרבה טיוואנים, כאילו. לא, אבל בוא נראה איך זה יהיה.
הטיוואנים הם לא גבוהים.
לא, גם דווייט האווארד, אגב, יחסית לסנטר לא גבוה. טוב, בוא נדבר אבל על הכדורסל שלנו, ואחר כך נגיע גם למחוזות אחרים. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאור שקדי, וואלה ספורט, אהלן שקדי.
ערב טוב, אני רק אציין שאנטוני בנט, ששנה שעברה צריך בפול ירושלים.
גם בטיוואן.
הוא שנה שעברה מירושלים עבר לטיוואן, והוריד את הקבוצה שלו ליגה.
זה הבחירה, זה לא רק הבחירה הראשונה הכי גדולה בתולדות הכדורסל, זה הבחירה הראשונה הכי גדולה בתולדות הספורט, המקצועני.
כן, לא להאמין.
זה מדהים, הבן אדם שהיה הבחירה הראשונה ב-2013. שקדי, הסתיים אתמול מחזור בליגה שלנו, ליגת העל, מה... מה שנקרא, מה הכותרת שלך מהמחזור הזה?
שכנראה שיש, מה זה כנראה? יש את הקבוצות שיותר טובות מהיתר באופן כנראה משמעותי, פועל מכבי תל אביב והפועל תל אביב. נפגשו במחזור הבא למשחק.
כמו לפני 30 שנה.
כן, יש את הפועל ירושלים וחולון, שנמצאות חצי, אני לא רוצה להגיד דרגה שלמה מתחת, אבל לפחות חצי צעד מאחורה.
הפועל ירושלים יעשו עוד החלפת שחקנים, זה זורק לשמיים.
הפועל ירושלים כרגע היא הקבוצה הגנתית הכי טובה בליגה, והתקפית היא לא קרובה להגדולות.
כי המאמן שלה דורש הגנה, והמאמנים אחרים עובדים לפי ההגנה של הליגה הישראלית.
כן, בוא נראה איך זה יהיה לאורך זמן. חולון גם תעשה אחר כמה שינויים, נראה אולי זה יראה אפילו יותר טוב.
הבעיה היא של חולון היא הישראלים, אין ישראלים בשוק שמשנה...
אני שומע על שם שחולון מאוד רוצה שיכול לפנות העניינים, כמו נוגביץ' ששווילי.
אני לא חושב.
בוא נראה מה יהיה שם.
כמו שאני מכיר את הנפשות הפועלות בשטח, הוא לא יגיע לפה.
אבל אנחנו צריכים אותם, בואו נחזור לנקודה, ומתחת לשם הליגה די פתוחה, אולי יש קבוצות יותר חלשות, אלא קריית אתא, אולי עכשיו גם גליל עליון, מה שקורה שם, ו...
מה קורה שם? הם ניצחו השבוע.
ניצחו, ולפי מה שאנחנו מבינים, אחרי שיונתן אלון עזב לירושלים, רועי אובר פצוע, אנחנו נדע בימים הקרובים עד כמה זה חמור, יכול להיות שזה משמעותי מאוד.
הפציעה הזאת עשתה אותו, זה רק איזה 6-0-3 במשחק הזה?
לא, הוא נפצע אחרי זה, לקראת הסוף המשחק, אני מדבר על הפציעה באצבע, יכול להיות שהוא
יצטרך לעשות
ניתוח, בוא נראה מה קורה שם,
בוא נחל
לו שזה לא
כל כך
חמור.
תראה, אני רואה חמש קבוצות שמתחרות מי הכי חלשה, באר שבע, אילת כמובן.
אבל גולת הכותרת נהיה בגליל, ומי שהצטיין נגד הרצליה, ג'יילן נדסון, בדרך לעזוב את הקבוצה.
למה?
יש לו אופציה יציאה.
למה? לא ידעתי.
כנראה יש לו אופציה יציאה בסוף החודש הקרוב.
אז זה המתנה שיונתן אלון השאיר להם?
אני לא רוצה להאשים אותו, כנראה זה הייתה ברירה, לא היה אולי ברירה.
אם אדסון יעזוב, אני לא שמעתי על זה, אתה מפתיע אותי, אם אדסון יעזוב, אז...
בוא, תדבר רק במיקרופון, צביקה, שכולם ישמעו.
אם אדסון יעזוב, זה מכה בשבילהם.
כן, אז אני רק אומר עוד פעם אחת על אדסון, הכיוון שלו, לפי מה שאני מבין, זה אייק אתונה, יכול להיות במקום אחר ביוון, וזה באמת מכה, יש להם גם עוד כמה שחקנים פצועים, יהיה להם קשה להתאושש מדבר כזה, וקשה מאוד להביא שחקנים, תראה את אילת, נתחיל עם שלושה זרים.
אומר לי מישהו שהיה להם שחקנים, וכל מיני דברים בירוקרטיים בהנהלה עצרו את ההחתמה שלהם.
אני גם שמעתי דברים כאלה, אני מאוד רוצה להאמין...
כי אתה רואה שכולם מביאים מהר, ואילת כבר דופקים את עצמם.
תראה. אילת מנסים. אני מאוד מקווה שהדברים שם יסתדרו, כי כרגע זה לא הולך לכיוון חיובי בכלל.
כרגע זה נראה רע, מה הוויכוח?
שהביאו את אדי אליסמה.
אבל אני שני דברים כן חיוביים. אחד, החתמה מאוד מאוד גדולה היום של הפועל באר שבע. החתימו את גרג וויטינגטון, שהיה פה אולי עזר מצטיין לפני 4 שנים בליגה, והלך לכל מיני קבוצות מאוד גדולות באירופה. גלת עשרה, קובן.
הוא היה אז בראשון.
לא, בגלבוע.
בגלבוע, סליחה, כן.
זה כמה מצוין. ומילה, חייבים להגיד מילה טובה לנס ציונה. פגעו בזרים בצורה וואו, כאילו...
תשמע.
יש כמה תכנים שאנחנו מכירים, כמה תכנים שאנחנו לא מכירים.
תשמע.
ומילה טובה גם לתומר לוינסון.
שנה שעברה, בשנה שעברה, קודם כל תומר לוינסון באמת שיחק אתמול פנטסטי.
תכף אנחנו נדבר עם אלעד חסין מהמנה נס ציונה.
אבל בשנה שעברה, הרצליה הביאו את קופר.
כן.
ואחר כך לפלי אוף, הם החליטו לא לתת לו לשחק, למרות שהוא היה תחת שכר ותחת חוזה, והחליטו לשחק עם משמו זה שנפצע, אוקר שגם נפצע השנה. אני חשבתי בקיץ שהם היו צריכים להשאיר אותו, נס ציונה עשתה החלטה מדהימה, והוא משנה את כל הקבוצה.
נכון, ויש להם, פגעו פה בזר צעיר, את קופר ואת ניאנסי, אתם מכירים? פגעו פה בזר צעיר, טיילר ביי, זה נראה כמו שחקן, אתה יודע, שיהיה פה בנס ציונה שנה אחת, ואז ילך לרמות על, כן, זה, כאילו, מה אתה עושה פה, ולפי מה שאני מבין, אם אתם מדברים עם אלעד חסין, זה ריקוטמן שלו, הוא הביא אותו, זה שחקן שהוא הציב על הצו הנפל, וזה באמת...
אלעד חסין שאני מדבר שלא בפניו, גם הביא את אבנס לישראל, שאחר כך מכבי תל אביב לקחה אותו, שעשה השבוע במהפך על אלבה ברלין, ארבע שלשות מארבע...
אם אני לא טועה, הוא אחראי גם על סילבן לנדברג,
והוא אחראי גם על קלייבורן.
ועל קום המדינה.
וגם על קלייבורן.
יפה. טוב, אז הרמנו יפה למוראיין הבא שלנו, אור שקדי, וואלה ספורט, תודה רבה לך, תבוא תמיד לגודו הרומה.
בכיף.
וטוב, מה אני אגיד? אלעד חסין, מאמן נס ציונה, ערב טוב, מה
שלומך? זה שרק שיבחו אותו עכשיו, עכשיו צריך לדעת לך בראש.
עכשיו רק יורדים, מה נשמע אלעד?
אהלן חבר'ה, מה נשמע?
אתה באמת אשם בכל מה שדובר עליך כרגע?
אתה לא מתנצל.
לא שמעתי הכל, אז...
אתה לא מתנצל.
אני לא רוצה להגיד מודה, לא שמעתי את כל ההשמות.
תגיד מודה, מקסימום רק אחר כך יודע.
מודה באשמה.
מה שצביקה אמר, אני מודה. גם צביקה בן אדם ישר.
כן, כן, זה גם נכון. לפעמים. טוב, אז אתם אתמול עם ניצחון נוסף, ניצחון שלישי בארבעה משחקים, פעם 93-70 על קריית אתא. הקבוצה נראית טוב, כיף לראות אתכם, זה רץ. ספר אתה מה עובד כל כך טוב על הפתיחה.
תשמע, ריקה גם יגיד לך את זה, נורא נורא קשה לבנות ונורא קל להרוס, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי לחבר את העסק, עשינו נתחונות יפים אבל זה רק קריאת העונה, עברנו, עדיין עוברים חיסרון של שחקן ופציעה מאוד משמעותית של ליאו קררה, אבל אנחנו בעזרת
הרבה עבודה. אבל בזכות זה... חזר לוינסון לחיים, אחרת דקות המשחק שלו היו נפגעות.
פי שלושה במספר בנקודות של שלושה שנה.
והדקות שלו היו נפגעות, כי קררה היה לוקח את ה-20 דקות שלו, ואז מאיפה לוינסון היה מקבל? אבל הוא לקח את זה, בניגוד לשנים קודמות שהוא לא לקח את זה, כי מחכים מלוינסון מזה כבר 5 שנים.
נכון, ואני בטוח, צביקה, אם אתה הולך חורה לקריירה שלך, אתה בטוח עברת רגעים דומים, אין ואקום בכדורסל, ואני מאוד גאה.
לא, אבל צריך שיהיה מישהו במקום.
נכון, הוא צריך להיות מוכן גם.
בהפועל חולון יש עכשיו וקום לישראלים, אבל אין מי שייכנס.
אני לא יודע לגבי חולון, אני רק אומר שאנחנו עובדים מאוד קשה לחבר את העסק, אני שמח שאנחנו עשינו את הניצחונות האלה, אבל זה רק תחילת הדרך.
והרבה מההצלחה אפשר לשייך לכל הקבוצה, אבל בעיקר לקופר, ג'י קופר אתמול באמת משחק בטורף עם 19 נקודות ו8 ריבאונד עם 15 אסיסטים, מלך האסיסטים של הליגה, זה מה שנקרא ג'י קובן בראון שלכם?
הוא שחקן שונה מג'י קובן בראון, אבל קופר הוא שחקן מאוד מיוחד, סוג של קוסם על המגרש, יכולת מסירה בעיניי יורוליג בקלות. עבדנו מאוד קשה כדי להביא אותו בקיץ, וניצלנו ככה איזשהו חלון שקבוצות אחרות, אם זה בארץ ואם זה בחול ככה, לא ידעו או נרדמו בשמירה, ואנחנו נהנים מזה. הוא בעיניי שחקן מאוד מיוחד. אני ככה, אני לא בטוח שהוא יישאר הרבה זמן.
אני אבל רוצה להגיד פה משהו.
בנס ציונה.
ואמרתי קודם על נושא של קופר. אני מכיר אותו מיוון, אני מכיר אותו מצרפת, אצטרה, אצטרה, אצטרה. בשנה שעברה הוא עזב קבוצה באוקראינה, כשהיה בלגן באוקראינה, והרצליה הביא אותו כשנפצע הוקר, ואני חשבתי שהם עשו טעות אז שהם לא רשמו אותו לפלי אוף, ואני חשבתי שהם עשו טעות שהם לא המשיכו אותו עוד שנה. אתם לקחתם אותו, זה באמת, באמת, באמת שובר שוויון. הוא עושה דברים נהדרים, זה לא רק במשחק אתמול, שרון ספר את הסטטיסטיקה של אתמול, אתמול היה לו פחות
אסיסטים בדרך כלל.
מה זה
15 אסיסטים? זה מטורף.
הוא על 19, אתמול היה לו רק 15. אבל
אני כלל
הוא מדבר על יורוליג, תגיד לו ממני.
אני
אם הוא לא ישנה את ההגנה, זה גם יהיה טוב בשלך, אם הוא לא ישמור יותר חזק, הוא לא יהיה ביורוליג.
תגיד לו צביקה מה.
תגיד לו כן.
לא, לא, אבל צביקה נוגע בנקודה, וצביקה, אני יושב איתו על וידאו, ואני מסביר לו שהמאמנים האירופאים ביורוליג...
מסתכלים על הגנה.
הם מסתכלים על הגנה. ואם אתה רוצה בקיץ שקבוצות יורוליג יבואו ויסתכלו עליך, כי ברמת הכדורסל אתה שווה יורוליג קל. ובהתקפה אתה שווה
יורו. לא, בהתקפה אני אגיד לך עוד דבר. הוא לפעמים, בצורה...
לא מהם על הסל.
לא, הוא עדיף למסור לשרון, מאשר לזרוק לסל. אפילו ליאפ, אפילו ליאפ. יש לו ליאפ.
צביקה, היה לי איתו שיחה, שמע סיפור, צביקה. היה לי איתו שיחה על זה. בא לאימון אחרי זה, הוא קלה איזה 15 נקודות ברצף באימון. אמרתי לו, מה קרה היום? אתה... I got you, I got you.
I got
you. הוא בא למשחק הזה,
אתמול הוא שכח את זה.
למה? אתמול הוא עשה 18 נקודות.
כן, עדיין היה לו ארבעה ליפים שהוא מסר.
אני רוצה לשאול שאלה אחת שהיא פחות מקצועית ויותר, אתה עבדת במועדונים, אתה מכיר את הכדורסל הישראלי שלנו על בוריו, יותר נוח לעבוד במקום כמו נס ציונה, עם מישהו כמו אלי מזרחי, עם עירייה שעוזרת, מקום, תגיד לי אם אני טועה, אבל מאוד מאוד מסודר באופן יחסי.
יותר ממה? לא,
אני אומר, באופן יחסי לכדורסל הישראלי, לקבוצות אחרות, האם יותר נוח לעבוד במקום כמו נס ציונה?
אני קודם כל מאוד מאוד נהנה בנס ציונה, ומאוד כיף לעבוד תחת יניב מזרחי, אבל אני חושב שלכל מקום יש את הדינמיקה ואת ה-DNA שלו, ואתה צריך לדעת להתאים את עצמך ל-DNA של אותו מקום. מה שטוב להפועל חיפה, לאו דווקא טוב לנס ציונה, וההפך,
כן.
והחוכמה היא שלנו כמאמנים, זה לעשות את ההתאמות. בכלל, מאמן צריך לעשות את ההתאמות, אם זה במשחק, אם זה באימון,
ואם זה למועדון ולקהילה, כן?
היה מספיק אוהדים אתמול? היה נראה לי שקצת. היה משחקים שבנס ציונה היה יותר מלא.
יש קהילה טובה בנס ציונה, ואם לא, אנחנו נביא להם גם מרחובות.
אנחנו צריכים את הקהל שיהיה באולם, פול אאוט, ואני קורא מפה לקהל להגיע, יש קבוצה טובה, יש אנרגיות טובות, ואני בטוח שהוא יגיע במונח.
אלעד חסיד מהבנס ציונה, תודה רבה לך.
ביי.
תודה, ביי.
ועכשיו אנחנו שוב עם הווינר.
לא תשלח.
איך תיקח?
כדורגל מאירופה על המוקד, נתחיל עם הליגה הספרדית, אוססונה מול ברצלונה, ברצלונה הבא מקום הראשון, אוססונה ללא ספק הפתעה, מקום חמישי, ההפתעה הגדולה עד עכשיו של הליגה הספרדית, ברצלונה רוצה לנצח כדי לפתוח פער לפחות באופן זמני של 5 נקודות על פני ריאל, מבחינת היחסים ניצחון ביתי של אוססונה 5.50, תיקו 3.95 וניצחון חוץ של ברצלונה 1.35, אני רוצה להגיד שאני בכלל לא בטוח שזה הולך להיות ניצחון חוץ של ברצלונה.
אתה יושב צביקה?
אני חושב שברצלונה תנצח.
אני אומר שיהיה תיקו.
אוקיי, בבוקר, בלילה נדבר.
אני הולך פה עם שרון.
וואלה, תיקו, אבל לא הפסד מרעיש.
לא.
ברצלונה קיבלה פוש אתמול מההפסד של ריאל.
זה בטוח.
והיא קיבלה סתירת לחי להעיר את השחקנים, הם לא יזלזלו באוססונה.
וברצלונה פחות או יותר זה מה שנשאר לה, להערכתים לא ממש סופרים את הליגה האירופית.
גם שמעתי את, איך קוראים לו הספרדי?
סל.
סל, שאומר, עכשיו הם הולכים all in על האליפות, זה יכול, הדבר הזה
שיש להם מה שנקרא.
להשיג את המאמן, ויציל את המאמן, יציל את לפורטה. אליפות.
ממשיכים עם הליגה הספרדית, אתלטיק בלבאו מול ויה דוליד, אתלטיק בלבאו מקום שביעי, ויה דוליד מקום עשירי, אתלטיק בלבאו מארחת את המשחק הזה, והיא גם הפייבוריטית הברורה, ניצחון ביתי של אתלטיק בלבאו 1.30, תיקו 4.05 וניצחון חוץ של ויה דוליד 6.25, פער די משמעותי לבלבאו, למרות שהן די צמודות בטבלה, אבל אתלטיק בלבאו קבוצה קשוחה, מה שאנחנו אוהבים להגיד.
אני הולך פה על הפתעה, ויה דוליד הולכת לנצח.
יפה, זה חתיכת אימור, זה גם יופי של יחס.
אני הולך על אחד.
ואני אמשיך פה עם תיקו.
אנחנו נדבר בלילה.
אתם בטוח תדברו בלילה.
אתה משדר היום משהו שאני לא אפריע לך?
אתה מפריע לי כרגע, אני משדר ברדיו.
אז הנה עוד משחק ככה לאימור, שיהיה לכם נושא שיחה ללילה, ליגה גרמנית, שטוטגרט מול הרטה ברלין, שתי הקבוצות עמוק בשיפולי התחתית, עם אותו מספר נקודות.
שתיהן לא טובות עכשיו.
שתיהן לא מרשימות העונה. שטוטגרט זה שם גדול, אבל בעיקר מעבר. ואם ערכת את המשחק הזה, ניצחון ביתי של שטוטגרט 1.80, תיקו 3.25 וניצחון חוץ של הרטה ברלין יבניב לכם 3.20. אז בוא ניתן את היחסים.
כן, אז אני חושב שהרטה ברלין.
הרטה ברלין ניצחון חוץ?
כן, כן, הרטה ברלין, שם הכל...
3.20.
אתה יודע, 3.20 יהיה 3.2. וככה זה קורה בדרך כלל משחקי
תחתית. אני הולך על תיקו.
תיקו? תיקו.
תעבור בלילה.
איכשהו שטוטגרד זה מצלצל לי ככה,
כן, כן,
שנות ה-80 וה-90, ככה שם גדול.
יש הרבה קבוצות גדולות מעבר.
אז אני הולך עם הנוסטלגיה בגרמניה, כן.
קבוצות גדולות מעבר קורסות בשנים האחרונות, ירדו ליגה, נכון. עלו, אתה יודע, דברים משתנים.
אוקיי, אז אני הולך פה על משולש, ואני ככה בשם הנוסטלגיה הולך עם שטוטגרד. אז זה האמור שלנו לערב, אנחנו נסיים את הפינה. מיד בתום האות יהיה עוד דיווחי תנועה עם ירון זאבי, ונמשיך לפרסמות.
תודה רבה, שר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
ספורט, ואנחנו אל הדקות האחרונות. צביקה, ועכשיו אני בחלק שחיכיתי לו וחיכיתי לו וחיכיתי לו. ערן סורוקה, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה העניינים?
מה שלומך, סורוקה?
בסדר, הקבוצה שחרתה
לאליפות. אני רוצה לעשות הקדמה.
מי זה הקבוצה שלו? יש לו כמה?
יש לי, לא, לא, יוטה ג'אז. עכשיו רגע, אני רוצה...
אחרי שהם עשו טנקינג, אז הם...
הם לא עשו, בוא, בוא.
הם לקחו את השחקן הכי טוב,
אני רוצה להגיד לצביקה ולצופים את הסיטואציה הבאה. נמצאת קבוצה שאיבדה, או מיוזמתה, מה זה איבדה? ויתרה על שני השחקנים הכי חשובים שלה, אתה יודע מה? ב... 15 שנה האחרונות, עד כדי כך, רודי גובר ודונובן מיטשל, ואמרה, אנחנו...
אגב, מיטשל משחק בקליבלנד פי 3 יותר טוב מה ששחק ביוטה.
ויתרה עליהם, אמרה, אנחנו נבנה מחדש. אמרו כולם, כל הפרשנים וכולם, הנה, יוטה יש לה הזדמנות עם קבוצה וסגל מאוד מאוד לא נוצץ, לעשות הכל מחדש, לעשות את אותו מושג טנקינג, להפסיד לפעמים בכוונה, כדי לקבל את הבחירה הראשונה, ושנה הבאה זה הפרס הגדול. ומה קורה? התחילה העונה, צביקה.
אני יודע.
ויוטה במקום הראשון במערב, לפני פיניקס ולפני גולדן סטייט האלופה ולפני דנבר, ואתה בתור מקביסט, הדבר היחידי שאני יכול להשוות את זה אליו, זה מקבי תל אביב בכדורגל, שזורקת גם את אלבנין וגם את אבינימני, ומגיע לליגת האלופות. סורוקה.
לא, אבל הם עשו...
רגע, לא, אבל סורוקה.
עכשיו,
אבל לא, אבל זה לא היה במטרה. סורוקה, זה צ'יט במערכת, איך זה קרה?
זה צ'יפ על הכתף של הרבה שחקנים, אמרה זה בדיוק לורי מרקנן היום, שכאילו מעצבן אותם לראות, השחקנים קמים בבוקר וקוראים שהם הולכים להפסיד.
כן.
וקמים בבוקר ורואים שכל ניצחון שלהם...
שהעבירו אותם לקבוצה שתגמור במקום האחרון.
כן, והם, אתה יודע, בכל זאת, אמנם מדובר לא על סגל נוצץ ולא על שחקנים שהם סופרסטרים, אבל בכל זאת שחקני NBA, אנשים שזו פרנסתם ושהם כן שיחקו ברמות טובות מאוד, והם אמרו ככה, אוקיי, זה יאחד אותנו, אנחנו הולכים וזה. עכשיו, זה, ברמה האישית זה מקסים, ברמה הקבוצתית זה פוגע במטרה של להשיג את ומניאמה. אבל, אני עדיין מאמין שהסגל שם עוד ידולל, אני לא חושב שבאמת ירוצו לאליפות השנה,
ידולל, אבל ידולל עוד?
תראה, שוב, הם ויתרו, אגב, אני רוצה את הקהל שעון, יש להגידו שהם ויתרו על שלושת השחקנים הכי טובים שלהם, כי את בוגדנוביץ' הם העבירו לדטרויט,
והעבירו
מקומות קלי אוליניק, שהיה כזה חלק חינוף, ופתאום פותח שם בחמישה, אבל זה עבודה מצוינת. אני עדיין חושב שהם יעשו שם עוד כל מיני טריידים, כי בסופו של דבר המטרה של דני אנג' כרגע זה ליצור בחירות דראפט, ולמצוא שחקנים שיכולים להוביל את הקבוצה הזאת קדימה.
אבל דני אנג' כל הזמן עושה את זה ולא רואה את הארץ המובטחת, ככה הוא עשה בבוסטון עוד ועוד ועוד ועוד.
בבוסטון הוא השיג ככה את ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון.
כן, כן, אבל הוא לא השיג את האליפות. הוא עזב,
הוא הגיע שני ניצחונות מאליפות.
הוא קיבל את ההתקף לב לפני שהוא...
דני אינג' לא יודע לבנות רע, זו הבעיה. הוא
כל הזמן הולך על טריידים, ולקח את ה-first draft choice.
זה, הלוואי, הלוואי לכולם.
אבל האמת היא...
כל עוד זה לאנטוני בנט, הכל בסדר.
האמת היא שמסתובבות עוד כמה קבוצות שיש להם בכיס, במזוודה, בחירות ראשונות לשנים הבאות.
אז ערן, אני רוצה לעבור איתך סורוקה למשהו אחר מיוטה, וזה לצד השני. לא שמישהו חשב, מישהו רציני חשב שלייקרס תהיה למעלה, אבל לפנות בוקר עוד הפסד, וניסו, העבירו את ווסטבוק לספסל, לברון. אתה יודע מה, אולי אני אשאל אותך לברון לפני לייקרס. אני חושב שמתחילה פה טיפה דעיכה של לברון.
אני רוצה לצטט איש חכם בשם שרון דוידוביץ', שאמר באיזה פודקאסט לפני שבוע שהוא מרגיש שלברון מתחיל ככה לרדת. אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת אנחנו...
אבל לדעת, אוקיי, נדבר.
גם כשלברון בירידה, הוא אחד מ-15 שחקנים הטובים בעולם. אבל ברגע שיש מסביבו באמת סגל שקשה מאוד לבנות סגל כזה, כש... אתה כבר לא כזו אטרקציה, גם בגלל שאתה כבר בעונה 20 שלך, וגם דייביס זה לא שחקן שכולם רוצים לבוא לשחק לידו כי הוא מאוד פציע, וגם זה לא, הלייקרס זה עדיין לייקרס, אבל זה לא שאת כבר מגנט אוטומטי לכל השחקנים הכי טובים, וכשאין גם כסף להביא אותם, אז מביאים חלקי חילוף, מקווים שיסתדרו, חלק מהם אגב עושים עבודה טובה השנה, אבל זה לא מספיק.
טוב, קודם כל הפציעה של שרודר פגע בהם קשות.
נכון,
שניים, ברגע שלברון אני עוד יחיה עם הכדורסל שלו, הוא עוד עדיין זה.
הוא יחכה שאתה תחיה עם הכדורסל.
אבל אני לא יחיה עם הג'נרל מנג'ריות שלו. שהוא מקבל את ההחלטות של הג'נרל מנג'ר, והוא מקבל את ההחלטות של המאמן.
הרי יש שם קלעים מאוד מאוד חלשים באחוזים. האם לדעתך היה לו סי בהבאת שחקנים כאלה?
אני חושב שלא הייתה, שוב, זה לא שהיה צריך לבחור ביניהם לבין קליי תומפסון בסיו, והוא בחר את טרוי בראון ג'וניור. זה לבחור בין שחקנים, הלייקרס הלכו על פילוסופיה הגנתית, פילוסופיה שקבוצה שתהיה אתלטית הגנתית, לוחצת ורצה, במשחקים הראשונים של העונה זה באמת עבד. אני באמת חושב שהם עדיין ניסו לעשות עם ווסטבוק מה שאפשר, כי ה-DNA של הלייקרס זה להראות, אנחנו מביאים כוכבים ואנחנו גורמים לזה לעבוד. ובשלב מסוים מהאגו שלהם, לא, הם היו צריכים להחליט אם מבטרים על בחירת, על שתי בחירות סיבוב ראשון כדי להביא את באדי הילד ומיילס טרנר, ולדעתי הם תכף יחזרו לזה כי אחרת העונה תברח להם. רואים את טרנר קולע 37 נקודות, את הילד קולע איזה 3-4 שלושות למשחק, זה מה שהלייקרס צריכים. ובסופו של דבר אני חושב שצביקה צודק, אם שרודר לא היה נפצע, הם יכולו לתת לשרודר את התפקיד שעכשיו עושה, הוא רואה את חוק מהספסל.
אפרופו...
בגרושים, במיליון דולר.
הוא ויתר על זה. יש לנו זמן לעוד שאלה, ואפרופו לברון, אז אני רוצה לדבר איתך דווקא על קליבלנד, ודיבר צביק על דונובן מיטשל. שם נבנתה קבוצה, שזה הולך להיות שנים קדימה, וזה שונה מהבנייה סביב לברון, זה אולי עכשיו סביב מיטשל?
כן, כן. תראה, קודם כל, יש להם כבר כמה, יש להם שני
אולסטארז
מהשנה שעברה, נכון שזה אולסטארז לא בחירה ראשונה, אלא בחירה...
יש להם את הרכז הזה, משמו...
דאוס גרלנד.
חבל על הזמן.
רק הולך ומשתפר בהתקפה.
בין כמה הוא?
גם בהתקפה, גם בהגנה. ג'ארט אלן מצוין, אבן נובלי מצוין, ומיטשל זה החוליה חסרה ברמת הסופרסטאר, שידע גם לקחת על עצמו משחקים ולסגור אותם, שזה
מה ש... לקח להם 5 שנים להשתחרר מהבריחה של לברון.
נכון, אבל שוב, גם הם אגב בנו דרך הדרפט, דרך בחירות דרפט גבוהות, מובלי היה בחירת דרפט גבוהה, גרלן היה בחירת אמצע לוטרי, ג'ארט אלן הגיע בטרייד, שדרך על ג'יימס הרדן הם הצליחו לקבל אותו כברוקלין, הם היו צריכים להיפטר משחקנים. אז ככה עושים, בונים באמת בצורה נבונה, בסבלנות.
ברוקלין זה בכלל ניהול מדהים.
ברוקלין זה מדהים.
פרס הניהול.
יש קבוצות שיש בהן סבלנות ויש קבוצות שאין בהן סבלנות. הלייקר זאת לא קבוצה שיכולה עכשיו להגיד אנחנו בונים 5 שנים כשיש חיית לברון ג'יימס. אבל קליבלנד זאת קבוצה שאם עכשיו היא תסיים באמת עם כל אהבתי לקליבלנד, אם היא תסיים עכשיו מקום 10 או 20 או...
היא לא תגמור 10, היא לא 10.
לא, אני לא אומר עכשיו. קליבלנד באופן כללי זאת לא קבוצה שכאילו ה-NBA אומר, וואי, אם קליבלנד עכשיו חלשה, אז ה-NBA לא קיימת. הלייקרס זה דבר אחר. אז בקליבלנד באמת לקחו את הדבר הזה ועשו אותו חיובי, ולקחו שחקנים שהיו שחקני הגנה, ידועים כשחקני הגנה גרועים, והם שומרים, ואתה רואה שם אחריות, ואתה רואה שם חיבור לקונספט קבוצתי, וג'יי בי ביקרסטאפ עושה שם עבודה פנטסטית.
כן. טוב, אירן סורוקה, ערוץ הספורט, תודה רבה לך, ואפשר להגיד, יותר תזכה באליפות השנה.
בהחלט.
להגיד אפשר, אתה יודע, אפשר להגיד הכל.
לא יודע אם זה יקרה,
אבל... צביקה, נהנית?
בטח.
גם אני. בוא נגיד תודה לשר פלסנר שערך אחי על השידור 103, בני שאולסקי ברדיו מהצפון 104.5, שר בן חמו, עורכים בדיגיטל מאור רטה, עדן מנרי וירון זאבי. צביקה, אני חייב לעוף, אשתי יש משחק בכדורשת ליגה לאומית.
חשוב מאוד.
נגד נתניה.
חשוב מאוד.
אני אתקן אותך, דבר איתך בלילה על התוצאה.
חשוב מאוד.
ביי, צביקה, להתראות.
ביי.